אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אי של שפיות בעולם של תרלול. מה צפוי לנו הבוקר? בשעה הראשונה נשאל האם בתקופת האבן בכלל השתמשו בכלי עץ. נדבר גם על כלי הבינה המלאכותית שיודעים להישמע כמוכם, וגם אולי להבין ולהבחן מה אתם מרגישים. נשאל האם יש ביטוי ארכיאולוגי לסיפור יציאת מצרים, וגם נספר על גיבורי העל שיצאו מעבדות לחירות. עורכת תמנה הולדשטיין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, סייעה בהפקה מאיה לוי. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים כמובטח עם תקופת האבן. האם ייתכן ש... טעינו כל הזמן כשקראנו לה תקופת האבן? ייתכן שאבן לא הייתה החומר העיקרי ממנו יוצרו הכלים. חוקרים מגרמניה מדווחים על מציאת עשרות כלי עץ בני למעלה מ-300,000 שנים, שכנראה מאירים באור חדש את הטכנולוגיה המתוחכמת של הנאנדרטלים. נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, ממכון דוידסון לחינוך מדעי, עם הסיפור המרתק הזה. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז כן, פשוט... יכול להיות שטעינו עם השם הזה, תקופת האבן?
תראי, אנחנו, תמיד היה ברור שהכלים הם, שהשתמשו בהם אז, הם לא רק כלי אבן, יכולים גם לראות את זה היום, כשאנחנו מסתכלים על חברות ציידים לקטים מודרניות, שחיות בכל מיני אזורים שונים בעולם, באפריקה או בפפואה גינאה החדשה, הם מן הסתם משתמשים הרבה מאוד גם בכלים ממקור צמחי, בכלי עץ סלים שיצורים מסיבים, מכל מיני דברים כאלה. והסיבה היחידה בעצם שאנחנו מכירים את זה כתקופת האבן, זה שזה הכלים שיש לנו משם. זאת אומרת,
טוב, זאת הטעיה נורא ידועה.
כן.
נכון? מה שנשאר, זה מה שאתה חושב שהיה.
אבנים האלה נשארות, ואתם יכולים באמת ללמוד את הטכנולוגיות השונות של כלי אבן. אבל יש לנו מעט מאוד מידע על טכנולוגיות שונות של כלי עץ, שמן הסתם לכל מי שעסק בתחום היה די ברור שהיה קיים, כאילו, למה שזה לא יהיה קיים? אם יש לנו ראשי חיצים למשל, אז מן הסתם היו גם שאר החץ שעשויים עץ, למשל. ועוד לפני זה, אין שום סיבה שאנשים לא השתמשו בכלים ממקורות שהם לא אבן. הם פשוט לא משתמרים. אבל במקום הזה, בצפון גרמניה, הם כן השתמרו. בתנאים מאוד מסוימים של חוסר וחמצן.
זהו, מה הם התנאים? איפה הם נמצאו?
באזור שהיה פה, היה בעצם אגם, והם נקברו בבוץ שהיה בעצם אנאירובי, שלא היה בו מספיק חמצן בשביל התפתחות של חיידקים ו... אורגניזמים אחרים שבדרך כלל מפרקים את העץ וגורמים לזה שלא יישאר ממנו כלום אחרי 300,000 שנה, שזה הזמן שעבר מאז. והם נמצאו כבר בעצם בשנות ה-90, ובעצם מתחילים לאט לאט לתאר אותם. הכלים שהם עבדו עליהם, הם נשארו כל הזמן הזה, והם הוצאו בשנות ה-90 מהאדמה, ובעצם נשמרו בתוך מים מזוקקים ומאוד מאוד קרים, כדי לשמור אותם בתנאים דומים לתנאים שבהם הם היו באגם, כדי שהם לא יתפרקו בסופו של דבר כשהוצאנו אותם.
כן. איזה סוג של כלים נמצאו? בואי נתאר את הכלים, מה נמצא?
אז חלק גדול מזה היה חניתות. וכלי צייד אחרים, אז חוץ מחניתות שהן בעצם ארוכות ומחודדות בצד אחד, היו שם גם מה שנקדירו כמקלות זריקה. מקלות שמחודדים בשני הקצוות, במקצרים יותר, והם משמשים כנראה, שימשו כנראה לצייד של יונקים קטנים יותר, או אולי גם עופות שפשוט היו מטילים אותם. חניתות לא יודעים בדיוק איך הם השתמשו בזה, יכול להיות שהם גם הטילו אותם מרחוק, יכול להיות שהם השתמשו בהם בזה שהם החזיקו אותם ביד ופשוט תקעו אותם בחיה בזמן שהם רדפו אחריה. Mm-hmm. כן יש באתר הזה, יש הרבה מאוד עצמות של סוסים, אז הם יודעים שהם צדו סוסים כנראה בעזרת החניתות האלה, תביא להניח שביחד, כי סוס זה חיה שדי קשה, זה דבר גדול.
זה אומר בהכרח שהם צעדו אותם? לא שהם רכבו על סוסים ואז עשו להם איזה קבר חגיגי?
לא, אנחנו לא חושבים שרכבו על סוסים. העדויות הראשונות לרכיבה על סוסים הם רק לפני כמה אלפי שנים, ופה אנחנו מדברים על 300 אלף שנה.
עדויות זה בעצמות שלנו שמותאמות לרכיבה בעיקר?
גם. אבל גם בעצמות של הסוסים שיש שם איזה שינוי של וגם אפשר לראות הרבה פעמים אם בני אדם התחילו לביית חיות, אז למשל אנחנו רואים בעצמות שיש איזשהו פרופיל מסוים של חיות שנשחטו, למשל אצל פרות, אז למשל אנחנו רואים שיש זכרים שנשחטו בגיל שנה בערך, שמגיעים לגודל מלא, והפרות הנקבות, בגלל שהן גם מייצרות עוד עגלים וגם מייצרות חלב, אז בגיל מאוחר הרבה יותר. ושם אנחנו לא רואים את זה, זאת אומרת, מכל המינים והסוגים. משהו מצפה בצייד. אז אם נחזור לכלים, אז מה שאמרו על המקלות זריקה זה שבעצם כולם יכלו להשתמש בזה, גם הם ישבו את זה לכלים שמשתמשים בהם, שוב פעם, חברות ציידים לקטים מודרניות, שזה לא רק הגברים החזקים שיכלו לתת לציד, אלא גם הנשים, גם הילדים אפילו, בעזרת המקלות זריקה האלה.
רגע, איך קובעים את זה? זה בגלל שהם קלים יותר?
בגלל שהם קלים יותר, ובעיקר מתוך הסתכלות על איך אנשים משתמשים בהם היום, בכלים מאוד מאוד דומים. שיש בכלים דומים היום, ואנחנו רואים את הצורות שימוש בהם.
אוקיי. וזה נוגד תפיסות שהיו בעבר, נכון? האמירה הזו שנשים וילדים גם הם היו חלק מהצייד.
כן, אנחנו בשנה האחרונה וכמה שנים האחרונות באמת התפרסמו כמה מחקרים שאני חושבת שגם דיברנו על זה, שמראים שבמין שלנו ב-20-30 אלף שנים האחרונות בהחלט היו נשים שהשתתפו בצייד. אנחנו לא יודעים לגבי נאנדרטלים, אבל ברור. מין אחר, זה 300 אלף שנה, אבל כן, בכלל הייתה תפיסה שכאילו שזה הגברים הצעירים בשיא כוכב שהשתתפים בצייד, ואנשים שעושות משהו אחר, ואולי זה לא היה נכון, אנחנו יודעים רק מאוד על שיטות הצייד והמבנה החברתי של הנאנדרטלים. עבר כל הרבה זמן. אבל בנוסף לזה מצאו כלי עבודה שהם לא כלי צייד, כל מיני כלים, mm-hmm. גם לחפירה, אולי שורשים, גם לעיבוד של אורות. אז משהו מה שהם עשו, ומה שהיה מיוחד לזה בעצם שהם ראו את הטכנולוגיה המתוחכמת של, שהיא בעצם עוד יותר מתוחכמת מהטכנולוגיה ששימשה ליצירת כלי אבן. יותר שלבים בייצור של הכלים האלה, יותר סוגים שונים של כלים. הם ראו שהכלים הם מעצים מסוימים, שלא גדלו באתר הזה עצמו, אלא הם היו צריכים להביא אותם ממרחק של כמה קילומטרים, מה שאומר שהם תכננו...
רגע, איך אנחנו יודעים מכזה מרחק של זמן שהעצים לא גדלו באתר עצמו?
יש אפשר לעשות שחזור מאוד יפה של איזה עצים גדלו איפה, איזה צמחייה הייתה איפה, הרבה פעמים בעזרת גם בעזרת זרעים שמשתמרים טוב, וגם אבקנים שמשתמרים בבוץ באופן מאוד יפה. אז אנחנו יכולים לדעת איפה הייתה איזו צמחייה.
אז מה שאנחנו רואים ככלל זה קבוצת כלים, אמנם אין פה הפתעות, לא פתאום מצאו טלפון, בסדר, עדיין מאבדים אורות וזה, אבל הכלים עצמם הם מעודנים יותר, מתוחכמים יותר מאשר כלי האבן מאותה תקופה שנמצאו עד עכשיו. נכון?
ואולי זה גם הגיוני, כי בסופו של דבר קל יותר לעבוד עם עץ. מאשר עם אבן.
כאילו לאבד אותו, ליצור ממנו כלים יותר מעודנים, את מתכוונת.
כן. וזה באמת כלל, זאת אומרת, לא פשוט עשו חוד, אלא מה ששאיפו אותו, יצירו את הקליפה, החליקו את הפני השטח, שמו את החוד ואש כדי להפוך אותו לקשה יותר. גם ראו מחזור של כלים עם חנית נשברה, אז עשו ממנה כלי לאיבוד אורות. פיצלו אותה לשניים.
וכמו שאנחנו בעצם יכולות לחשוב, יש סיכוי מסוים, שאולי אפילו נימים עדינים יותר, של כלים או של כל עדות אחרת, פשוט לא השתמרו.
פשוט לא השתמרו, כן. כמו שאנחנו יודעים שכאילו אנחנו רואים את זה בגרמניה, מן הסתם היו גם טכנולוגיות כאלה בכל העולם, באותה תקופה ובתקופות שלאחר מכן, אבל אנחנו פשוט לא יודעים את זה.
מעניין.
זה עוד מאוד מסוימים שמאפשרים לנו ללמוד על זה.
כן, מעניין אם הכוכבית הזאת תיכנס מהר נגיד לתוכנית הלימודים. יש לנו כל מיני כוכביות, את יודעת, כל מיני כינויים שאנחנו סוחבים איתנו, ובעצם האמת היא כך וכך. אז אולי צריך לתת את הכוכבית הזאת כבר מהר. תקופת האבן נקראת כך בגלל הכלים שהשתמרו.
רק בגלל ההטייה הזאת. ובאמת זה מה שגם החוקרים אומרים, שאולי צריך להתחיל לחשוב על, על השם הזה. אולי כלי אבן הם פחות חשובים מכלי העץ של אותה תקופה.
אוקיי, אני מודה לך מאוד. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום טוב, תודה.
יום טוב, תודה רבה.
ומתקופת האבן לתקופת סגסוגת הפלסטיק. אנחנו כמובן עם בינה מלאכותית ועם שתי מהפכות מרכזיות או מהלכים מרכזיים שמלווים את התקופה האחרונה. כלומר, קודם כל, text to speech, טכנולוגיה שממירה טקסט כתוב למילים מדוברות, ולצידה גם voice recognition, זיהוי קולי. מה קורה כששתי הטכנולוגיות האלו מתקדמות באופן שבו הן מתקדמות כעת? יתאר לנו את המצב, הדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס, וחוקר במעבדת המחקר העצמאית של Spark Cognition. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
כן, אז אנחנו אכן, את יודעת, דילוג אחד מתקופת האבן לתקופת הסיליקון,
זה דילוג נורא קטן אם אנחנו מסתכלים על זה בסקיילים גדולים.
ברור, במונחים קוסמיים אנחנו הכל...
זה הכל תקופה אחת.
הבלחה.
תקרא תקופתו של הטיפוס הזה שהרס את עצמו ממש מהר.
כן, אין ספק שזו שאלה טובה. זה jury is out, כמו שאומרים בלעד. כן, אז מהפכת המהפכות, הרי יש לנו, אנחנו דוברים פה על שתי מהפכות טכנולוגיות כבירות. אחד זה text to speech, והשני זה voice recognition. אלו שני צידי, אם אתה רוצה לדמיין סוכן וירטואלי, דיגיטלי, שמסוגל לנהל שיחה עם בני אדם, הוא צריך להיות מסוגל הן לייצר דיבור באופן שהוא שמיע לצד האנושי של השיחה, והן להבין מה האדם אומר. ולכן הטכנולוגיות האלה כרוכות זו בזו, בוודאי כשאנחנו מדברים על כל הרעיון של conversational AI, AI מיועד שיחה.
אבל תגיד, כבר בסיס לשיחות כאלו, נגיד, שוב, אני מדברת על שיחות מאוד יבשות כאלה עם סוכני, הזמנת מקום למסעדה, אני זוכרת שהיה, זה כבר מלווה אותנו די הרבה זמן. איפה הפריצות של הזמן האחרון?
אז זהו, אין ספק. זה מדובר קודם כל בתור הטכנולוגיה שהיא גם עתיקה יותר משיחות, את יודעת, מהטכנולוגיה החשבית של למידת מכונה. הרי אנחנו יצאנו לדבר עם סוכנים וירטואליים כבר בצורך העניין בשנות ה-90 ושנות ה-2000. הטכנולוגיות האלה הן כמעט עתיקות כמו עידן האבן בהשוואה למה שקורה כיום. למשל, צורך העניין בחודשים האחרונים הן IBM, מתהדרת במין סוויטה של צ'טבוטס, סוכני שיחה מתקדמים שמסוגלים לנהל שיחה בכל ממש. מדובר בעצם בהכלאה של מודלי שפה גדולים שמאפשרים הבנת שפה יחסית משוכללת, זיהוי שפה דבורה ברמה מאוד מאוד גבוהה, וסינתזת קול מאוד משכנעת, לפחות לטענת אנשי השיווק של IBM לצורכן, אבל אין ספק שהדמון על הפניהם חלקם נראים מאוד משכנעים. זו כאמור כמובן טכנולוגיה שכל הענקיות מפלרטטות איתה כבר מספר שנים. כבר לפני כשש שנים באמת הזכרת בינה מלאכותית שמתקשרת בשבילך למסעדה, זה היה חלק מדמו דמו שעשה הרבה כותרות של גוגל, שחררה מוצר שנקרא דופלקס, סוכן וירטואלי שיכול היה להתקשר למספרה, לקבוע עבורך תור, לבדוק האם הטיסה שלך תצא בזמן, לרכוש עבורך כרטיסי קולנוע וכן הלאה.
אני לא יודעת כמה אנשים השתמשו בזה, כלומר, אני זוכרת את ההדגמה, זה היה נראה די משכנע, אבל לדעתי אנשים המשיכו להתקשר למסעדות.
נכון, קודם כל זה אנשים המשיכו, אין ספק שעוד לא הגענו לשלב שבו אנשים בוטחים בטכנולוגיה הזאת, בין היתר בצדק. הניסוי הספציפי הזה צלח חלקית בלפת, ועד כמה שידוע לי גוגל צמצמה אותו מאוד, ועברה לכיוונים אחרים, למשל ה-Virtual Assistant, אבל זה כבר נדעת גולש לטריטוריות של יותר בעולם של שיווק או פיתוח מוצר, ופחות שאלה של מחקר ביניים מלאכותית. בחזית הזו אין ספק שהתקדמנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. למשל, אחת מפריצות הדרך האחרונות בחזית הזאת הוא מה שקרוי Voice Engine, שזה פיתוח של, איך לא, הכוכבים הקבועים של הפינה הזו כבר כמה חודשים, OpenAI. או Voice Engine לטענתם לפחות מסוגל לחכות כל אנושי מדגימה של 15 שניות בלבד, שזו כשלעצמה קפיצת מדרגה בהשוואה לשירותים אחרים בז'אנר, כמו זה של 11 Labs לצורך עניין, שאם אני זוכר נכון, יותר מכוונים על קלט אימון בסטנדרטים של דקות.
כן, רגע, אלעד, אני צריכה לשאול, הכוונה לחיקוי כל אנושי, אבל אוקיי, זה כבר נשמע לי משמש למשהו אחר. כשדיברנו עד עתה על מערכת שעושה לי הזמנות כאלו ואחרות, לא כך אכפת לי באיזה, יוכל לדבר בקול מאוד מסונטז. פה הכוונה שהדבר הזה יחכה קול ספציפי של מישהו, שמישהו יתקשר בקול שלי להזמין לי תור באותה, במקום באותה מסעדה?
נכון, וגם יתרה מכך, זה מדובר במשהו שיש לו שימושים הרבה יותר ספציפיים לצורך העניין. קודם כל מבחינת זה שOpenAI מתעניינים בזה בין היתר, פשוט כי זה, את יודעת, מסוג הדברים שהם רוצים להבין איך אפשר לעשות, והטכנולוגיות שהם מנו כיתרונות של דבר כזה, למשל, קודם כל הם רצו להיות מסוגלים להמיר טקסט לדיבור, כי חלק מהמחל של ChatGPT, זה עדיין הוא לא עונה לשאלה שלך המודלקת, למה שזה דווקא יהיה בקול של מישהו. למשל, אז יוצרי ה-Voice Engine ב-OpenAI טענו שזה אפשר לחוקרים במכון נורמן פרינס, מדעי המוח ברוד איילנד, לשחזר את קולה של אישה שאיבדה את יכולת הדיבור בשל גידול במוח. זאת אומרת, ישנם שימושים...
איך תמיד נתפסים באחוזים הקטנים, בריפוי? אתה יודע מה, זה כבר ממש... זה קצת נאלח, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, את המנגנון הזה שבאמת מדבר על ריפוי של אוכלוסיות, שהוא כמובן דבר מבורך, כשאנחנו כבר יודעים שמדובר פשוט בפורטל להכנסה של טכנולוגיה חדשה ולנרמול שלה.
בין היתר, אני חושב שבהקשר הזה OpenAI כנראה נטו להסכים איתך, גם אם לאו דווקא מסיבות כל כך אידיאולוגיות ויותר מסיבות, נקרא לזה משפט, אני לא יודע, אני לא רוצה, לא רוצה, לא, אינני בוחן צפונות ליבם של סם אלטמן ושות, בכל מקרה הם החליטו שהמוצר הזה מסוכן מדי. כי את יודעת, אין להם כלים להתמודד עם ההשלכות של זיוף קולות של אנשים אמיתיים.
עם התביעות, אין להם כלים להתמודד עם התביעות.
לכל דבר, זה הרי שימושי לאין ספור דברים זדונים, כמו הונאות, אני יכול להתקשר לקרוב משפחה של מישהו, לזייף קול של קרוב משפחה אחר, ולשכנע אותו לתת לי המון כסף כי אני צריך. וכמובן פייק ניוז בהיקפים חסר תקדים, שזה סוג של הפזמון החוזר של הפינה שלנו מזה כבר... חודשים, שוב, אני עייף כבר מלחזור על עצמי, אבל דומה שכל כן. דבר שאנחנו לא דבנים בו בפינה הזו, יש לו יישום בהקשר של הפצת פייק ניוז בקנה מידה, כן. שאנחנו לא מסוגל אפילו לדמיין. אגב, OpenAI הם לא השחקנים היחידים במרחב הזה, זאת אומרת, ממש לפני שבועות מספר, חברה בשם Hume AI, אני לא יודע אם יש קשר לפילוסוף המהולל דיוויד היום, אבל ככה הם קוראים לעצמם, והם חרטו על דגלם את הרעיון של לייצר בינה מלאכותית שתשרת את מטרותיהם של בני אדם, ואת הרווחה הרגשית שלהם, אני מצטט, אני מתרגם מהאתר פחות או יותר.
בוודאי.
זה כלי, כן, כמובן, זה כלי שהם כל כך קל מאוד להיות צינים, אני מנסה לתת להם את להנות מהספק. מדובר בכלי שהם קוראים לו Empathic Voice Interface.
נמני שהציניות היא נמצאת בהכרזה שלהם, ולא בהכרח בתגובה שלנו. זו טעות נפוצה, אגב. אוקיי, הסליחה שקטעתי אותך.
אתה רוצה להאמין שזה לא עד כדי כך ציניים, כי העדויות הן די חד משמעיות. בהקשר הזה. בכל מקרה, הם קוראים לכלי שלהם Empathic Voice Interface, או לחילופין EVI, והכלי הנעל מציע על פניו את היכולת לא רק לפרש את האינטונציה והמטען הרגשי של הדובר האנושי, איתו הישות הדיגיטלית הזאת באה במגע, אלא גם להגיב עם אינטונציה רגשית מתאימה. כלומר, להישמע אנושי יותר. עכשיו, זה רעיון מעניין שהוא מתחבר לעשורים של מחקר, אני לא מגזים, במחקר בינה מלאכותית ורובוטיקה שמנסים להפיין משהו שנקרא social agents, או social robotics, אם אתה באיזה כיוון, כיוון הווירטואלי או דיגיטלי או הפיזי. סוכנים מלאכותיים שמסוגלים לפענח את הממד הרגשי של האינטראקציה עם בן אדם, ולהגיב באופן שבני אדם יתפסו כהולם, נקרא לזה, בר פירוש מבחינה רגשית. עכשיו יש לזה כמובן גם, זה מעלה שאלות פילוסופיות די כבדות משקל. זאת אומרת האם זה אתי בכלל למשהו ישות דיגיטלית לזייף רגש? האם זייף רגש שקול לייצר רגש? הרי גם, מצד אחד, זה גורם לי לחשוב על הסוכנים האלה קצת כעל פסיכופטים בתפקוד גבוה, שמסוגלים לחכות מופעים של חוויה אנושית רגשית, מבלי שאין שם, זה בסופו של דבר הכל עדיין אפסים ואחדות. אבל זה נכנס לאיזה דיון אפיסטמולוגי די מסובך לגבי איפה עובר הגבול, ואם אתה מדבר בין אדם,
אני נזכרת פה באפלטון שרצה להחריט מהמדינה האידיאלית שלו את כל השחקנים, בערך באשמה זו, באשמת זיוף. אז אולי אנחנו פשוט סתם, אתה יודע, אנחנו סתם מתנערים פה ויוצאים פוצים. אתה יודע, אולי זה באמת יעזור להרבה מאוד אנשים. אולי זה יפיג את מגיפת הבדידות. יכול להיות דבר כזה, לא רק לאחוזים קטנטנים.
זו, את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת עבורי, שאני לא לגמרי מסוגל לשים את האצבע, מדוע הרעיון הזה, זה לא, את לא, אנשים בעבר כבר העלו את הרעיון של מגפת הבדידות, וסוכנים וירטואליים שאמורים להפיג את מגפת הבדידות, וזה מעורר בי תוגה מאוד כבדה, הרעיון שסוכנים וירטואליים יזייפו אינטראקציה אנושית וחום אנושי עבור אלו שאלו נהדרים מחייהם. זאת אומרת, זה מרגיש כמו משהו פתרון מאוד סינתטי וזה, אבל אני לא יכול לנמק את כל הגמרי.
השאלה אם הבעיה היא שהפתרון סינתטי, או שהפתרון בתורו מייצר עוד ועוד אנשים בודדים באופן עקיף. אני רוצה, הבאת לנו איזה השמעה, נכון?
נכון. אני רוצה להגיד שאם כבר מדברים על בינה מלאכותית ביצור שירות מוזיקה, אי אפשר לנתק את כל התחויות הנעל ממנועי סינתוז מוזיקה. לא רק סינתוז, זאת אומרת, כשמדברים על הבעה רגשית, זה גם מאוד רלוונטי בהקשר של הבעה רגשית מוזיקלית, שזה גם משהו שנחקר. ובאמת עכשיו יצאו, ממש בשבועות האחרונים, כלים מדהימים של יצירת מוזיקה מטקסט. זאת אומרת, אתה נותן להם איזה פרומפט, כמו שהיית עושה למידג'רני או לדלי.
זה מה שאנחנו רואים, כאילו דייוויד בואי שר נעמי שמר, אלה?
זה בז'אנר, אבל זה הרבה יותר קיצוני מזה, אתה ממש נותן להם. אני אתן לך עכשיו דוגמה, אנחנו נשמע, יש כמה כלים שיצאו עכשיו, סונו של סוני ואודיו, שזו חברה בפני עצמה. אנחנו נשמע שתי דוגמאות מסונו, שמציעים בגדול התחר מאוד חלקה של יצירת מוזיקה מתיאור מילולי ויצירת הטקסט באמצעות מנועי שפה. זאת אומרת, זה לא רק לקחת שיר קיים ועכשיו לעשות כאילו דיוויד בואי שר אותו, זה למצוא שיר מאפס ממשפט. אז למשל אנחנו נשמע עכשיו דוגמה, אני נתתי לסונו את המשפט, an electro-clash song about not being able to parallel apart. שיר אלקטרוקלאש, זה מישהו שלא מסוגל לחנות במקביל. ואנחנו נשמע מה הבינה מלאכותית עשתה עם זה.
אוקיי. חבל לך על הזמן פה על הקו. זהו, לדעתי, זהו, עשית את זה. שוב, כל מה שנתת, המשפט היחיד שנתת זה שיר בסגנון אלקטרוקלאש, שעוסק בחוסר יכולת להכנות במקביל. וזה מה שקיבלנו, את הלהיט, את הלהיט בריטניש כזה, וואו, זה מטורף.
כן.
זה לא בדיוק אלקטרוקלאש, זה הרבה יותר פופ, אבל אוקיי.
נכון.
זה אדיר, זה מדהים.
זה, תקשיבי, זה לא, חשוב, זה אנשים לא מגמרי מפנימים. אין כליל אחד, אין תדר אחד במה ששמענו עכשיו, שהוא נעשה על ידי בני אדם. אתה פשוט נתת משפט.
ולא הכנסת גם הוראה נוספת, שום דבר, זה הדבר היחיד שאמרת, וזה מה שיצא?
הדבר היחיד, נכון, זה פשוט פנומנל.
דם, ממש אפשר לפרוש מהכל.
וזה מדכא נורא. עכשיו, אני לא היחיד שחושב שזה מדכא נורא. יש רשימה של כ-200 אומנים שגם לא מתלהבים כל כך מהעולם החדש והאמיץ הזה, ושאנחנו צועדים אליו בין אם נרצה ובין אם לא. הרשימה הזאת של אותם 200 מוזיקאים, ביניהם דמויות מיתולוגיות כמו סטיבי וונדר וסמוקי רובינסון, וגם אומנים מכירים ומוערכים כמו המגה כוכבת בילי אייליש, או מק דה מרקו, שהוא ליודעי חן גיבור אינדי די מצליח, וכל האמנים האלה חתומים על מכתב פתוח ששוחרר עכשיו, משהו בימים האחרונים אני לא טועה, ובגדול הוא אומר, בואו נרגיע עם כל הפרנזי הזה של בינה מלאכותית בהקשר של מוזיקה.
אבל מה, אי אפשר, ברגע שמה שהשמעת לי הוא דבר קיים שנעשה, איך אפשר לקחת את זה אחורה? די, זהו, זה שם, מפלצת השד מחוץ לבקבוק.
זה נכון, אבל תראי, מה הם אומרים? הם אומרים ככה, לבינה מלאכותית יש את הפוטנציאל לעזור ליצירתיות אנושית, אבל מה שאנחנו עושים פה הולך לפגוע ביצירתיות אנושית, הולך לנסות להחליף אותה, ובתהליך הזה לגזול את הפרנסה של המון אומנים, שגם כך מתקשים לשרוד כלכלית, כי לא כולם טיילור סוויפט.
כן, כן, אנחנו מכירים את הדיבור הזה, זה הכל נכון, אבל זה בכלל לא משנה.
והם גם בוחרים על זה שהם בעצם, המודלים האלה כמעט בוודאות מאומנים על ידי בזיזה מסיבית של זכויות קניין רוחני. באותו אופן שלצורך העניין מיד ג'רני ואופן היה וכן הלאה נטבעים על הדברים האלה. והם אומרים, זה תראי, גם אני יכול להגיד שזה באמת בעיה אמיתית. ולמשל כשיצא לי לדבר בקונסטלציה מקצועית יותר, אנשים ששאלו אותי איך אפשר לאמן מודלים בסגנון הזה. אמרתי שאחת המגבלות העיקריות היא שכמעט כל המידע שדרוש לאימון איננו פתוח לציבור הרחב. זאת אומרת, איננו פתוח
לשימוש כזה. בוא נהיה כנים, כל שיר פופ שיש בשנים האחרונות לקח בלי לשאול הרבה יותר חלקים מהתרבות הכוללת, או לפחות אותו דבר כמו הדבר הזה. אני לא חושבת שיש פה יותר הישענות על מקורות מאשר בשירים שבני אנוש כותבים.
זו שאלה משפטית לא טריוויאלית, לדעתי. זאת אומרת, איפה עובר הגבול בין כזאת, וזה ספרים שאת יודעת, או קייטי פרי וכל מיני כאלה נגררו לכל מיני משפטי תביעה קיקיונים, כי כל מיני אומנים לא מפורסמים, מצאו שבאחד השירים המפורסמים שלהם הם השתמשו באיזה חצי ביט, שהם גם השתמשו בו והם הלכו לבית משפט, ובחלק מהמקרים גם זכו, כי תמיד תמצא את המוזיקולוג שיטען בפניך שאלף זה כמו בית, גם אם זה די קלוש, או גם אם זה משהו מאוד סטנדרטי במוזיקה שהמון אנשים עושים. אבל זה לא משנה את העובדה שהתהליכים הטכנולוגיים האלה, אני אגיד לך, אם אני מותר לי לחתור רגע בפרשנות אישית לסיטואציה,
לחתור וגם לחתור לסיום, ואם יש לנו עוד הדגמונת, אז אתה מוזמן לשחרר אותה כעת.
יש עוד הדגמונות, ניסיתי את זה פעמיים ואת יכולה להשמיע גם את הדוגמה השנייה, ורק אני אגיד לסיכום לפני שאנחנו נסגור פה את הפינה, שאני לא חושב שיצירתיות אנושית באמת יחליפו כל כך מהר, אבל חיקוי ובינוניות ופרוזאיות, כמו שאמרת, שהמון המון דברים הם כבר ככה, הם גם ככה חיקויים עלובים או גנובים מכל מיני דברים אחרים, את זה אפשר להחליף מחר. וזה הולך לגרום להרמון אנשים לנסות להריך מחדש למה הם עושים את מה שהם עושים. לצערי, החשש שלי זו שזה לא, אנחנו לא נתחיל לקבל אומנות טובה יותר, פשוט יותר ממנה יבוצע בצורה סינתטית לחלוטין. אבל זה עוד, נגלה לאן זה הולך.
בוא נשמע לפרידה. שוב, על אותו הפרומפט, אותו המשפט, קיבלת גם הצעה אחרת לשיר אחר, כך שנוכל לבחור, זה כמו אירוויזיון של שירים שאף אחד לא כתב. בוא נשמע את האפשרות השנייה.
רעיון מעולה, זה רעיון מעולה.
בבקשה. טיפה יותר דארק, אוקיי.
כן. זה יותר מעניין הרמונית. Oh, yeah.
לא יודעת, המעבר לפזמון טיפה פומפוזי מדי בעיניי, אני לא יודעת. אני רוצה לשבת בצוות שיפוט של יצירים ויצירות כאלה. אתה יכול לרדת עליהם, אתה יכול פשוט להיכנס בהם, כי אף אחד לא עשה אותם, ייי.
נכון, נכון, האמת שכן,
זה בהחלט,
אף אחד לא יעלה, אף אחד לא יעלה, אבות לא יעלה, אבל אני כן חושב שזה מלא שאלה מעניינת, אולי העתיד של יצירה, זה לא לשבת לכתוב בעצמך, אלא לעבוד עם כזה prompt engine, ולתפור ולערוך ולשנות, תהליכי העבודה השתנו, כי יש פה המון המון דברים מעניינים שקורים, אבל שוב, אני מתקשה להתעלם מההשלכות האתיות של מה שקורה פה, מה גם שתמיד, אני הייתי בפאנל, של כנס לבינה מלאכותית שדיברו במיוט על סינתזת מוזיקה, הם דיברו על בדיוק דברים כאלה, ואני אמרתי, חבר'ה, אני שואל ברמה העסקית, מה אתם רוצים לעשות? לשבור את קרטל המלחינים? זאת אומרת, אנשים שגם ככה מתקשים לסגור את החודש, זה לא בדיוק קבוצת לחץ שחונקת את התעשייה, וזה לא ממש מעניין, כי אנשים עדיין רוצים לרוץ עם זה, והם עדיין הם יכולים לחסוך כמה גרושים על איך מלחין,
כי זה לא טיעון, זה אף פעם לא היה טעון לאורך ההיסטוריה. דוקטור אלעד ליבמן, אנחנו נאלצים לסיים את שיחתנו המענגת. פעם באה באמת נעשה אירוויזיון. נזכיר שוב את החבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר במעבד המחקר העצמאית של ספארק קוגנישן, וגם מלחין. טוב שהכנת לעצמך עוד מקצוע, כמו שאומרים. הא-הא. להתראות, שלא.
תודה רבה, יום טוב. ביי.
תודה. פינת הארכיאולוגיה שלנו מתמודדת לחג הפסח. רוב רובם של החוקרים שאינם מונעים משיקולי דת, לא סבורים שסיפור יציאת מצרים באמת קרה. לרוב, שוב, בקרב רובם של החוקרים, יש איזשהו סקייל בין לא קרה בכלל, לבין קרו כל מיני דברים, אבל לא כך, בטח לא ביחד. אנחנו רוצים אבל לשמוע מה הארכיאולוגיה מלמדת אותנו על מה שאולי כן קרה ומתי. לשם כך, כמובן, נפנה לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
שלום, בוקר טוב. כן, את יודעת, זה נהיה איזה סוג של ריטואל כזה. כל פעם מתקרב פסח, מספרים ביציאת מצרים, ואז השאלות, רגע, כל הדברים הפנטסטיים האלה באמת יכלו לקרות, יש מישהו שיכול להסביר בעולם הריאלי, מה זה עשרת המכות, מה זה קריאת ים סוף, אחד הקנדידטים הכי גדולים היה איפה הר סיני, אפשר עוד מעט אולי לייצר איזה משחק מחשב כזה, איפה הר סיני... ממוקם, וזה באמת איזה מין שדה כזה שכבר יותר מ-100 שנה נמצא במשחק בין הארכיאולוגים שמחפשים את התרבות החומרית, לחוקרי תנ"ך שמנסים לראות איפה הסיפור הזה נופל, להיסטוריונים שאומרים, רגע, מה זה יצאו ממצרים? בכלל מצרים שלטה בכנען, אז מה קורה פה?
נכון, מי בכלל אותה מצרים? מתי זה בדיוק קרה, אם בכלל? משווים בין כתבים שונים, מנסים למצוא לזה עדויות.
אז בדיוק. אז אחד, יש כמה שאלות בסיס פה. למשל, מתי זה קרה הסיפור הזה? אנחנו פה נעים בטווחים של כמעט 400 שנה, ויש נקודת זמן מאוד ברורה שהשם ישראל מופיע בה בכתובת מצרית, ב-1230 לפני הספירה, תקופתו של מר נפתח, השליט המצרי. אבל בתוך המשחק הזה יש המון המון שאלות שאומרים, רגע, אבל יכול להיות בסיס ריאלי לדברים האלה? אז בואי רגע ניקח את הסיפור הפנטסטי של קריאת ים סוף. מה זה, עומדים כל עם ישראל, משה מרים את הידיים, הים נפתח, עוברים והים חוזר.
אז זה יכול להיות תיאור של איזשהו צונמי? לא?
אז זהו, אז לאורך השנים באמת ניסו כל מיני תופעות טבע להגיד, אבל רגע, יכול להיות מצב כזה, ובשנים האחרונות התיאוריות הצונמי יותר ויותר צוברת תאוצה, גם כי אנחנו מכירים את התופעה הזאת מהרבה מאוד אתרים ארכיאולוגיים לחופי הים התיכון. בתקופות אחרות, למשל בקיסריה, שחוותה גל גדול של צונמי בכלל בתקופה אחרת לגמרי, בשנת 749 לספירה, כתוצאה מרעש אדמה גדול ומוכר בכל מזרח הים התיכון, ועל הצונמי הזה נעשה מחקר מאוד מאוד מפורט, והוא הראה באמת שאנחנו יכולים לעקוב אחרי התוצאות של הגל הזה, למשל, הרי מה קורה בצונמי, שזה תופעת לוואי של רעידת אדמה, התנועות של הים בהתחלה הוא נסוג, ואחרי זה נוצר איזשהו גל, לפעמים גלים בגובה של כמה מטרים ששוטף את החוף, הגלים האלה מביאים איתם הרבה מאוד משקעים, אפר, אדמה, טין, ואת המשקעים האלה אפשר לתארך. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים לעקוב אחרי תופעות של צונמי קדומות בלא מעט מקומות, גם מבחינת נזקים, גם מבחינת ההשפעות. אז אמרו, הנה, בואו נמצא את המקום שזה קרה ונלך לחפש.
בואו נראה אם יש באמת שאריות לצונמי בזמנים האלו פחות או יותר, ואם יש, תמיד צריך גם איזושהי עדות מקבילה, זאת אומרת, צריך גם, נכון? גם טקסט, גם כל מיני דברים.
זהו, בדיוק. אז קודם כל צריך לאתר אירוע כזה. עכשיו, מה לעשות? קרה אירוע כזה בקנה מידה גלובלי, אפשר להגיד, שהשפיע על כל הים התיכון. הוא מאוד מפורסם. התרבויות של יוון נהרסו בעקבות האירוע הזאת, שלוקח אותנו לעיר טרה שבאי מיקונוס, אתר תיירות ידוע ביוון. ושם יש נורא סייסמי של התפרצות הרגש מלווה רעידות אדמה סביב שנת 1600 לפני הספירה. הבעיה שזה לא בדיוק נופל בכרונולוגיות שמנסים לשדך להם את יציאת מצרים. אבל זה בהחלט אירוע שיצר את אותם גלי צונמי ענקיים שמתועדים גם במקומות אחרים. לכאורה, זה יכול היה לקרות באותו זמן.
זה היה במיקונוס או בסנטוריני? אני משום מה זוכרת סנטוריני.
בסנטוריני, סליחה.
סנטוריני, נכון? אוקיי.
סנטוריני. זה היה באי סנטוריני. והאירוע הזה מאוד מאוד מתועד. עכשיו, אם מחברים את הסיפור לאירוע, אז אומרים, כן, בדיוק באותה תקופה, באותו פרק זמן, עברו בחורבה, ובאמת הים נעסוג, ואז עוברים, והים חוזר. זה לוקח לשאלה אחרת, אוקיי, מה היה המסלול שלהם? הרי זה לא יכול להיות בים עם מים עמוקים, ואז אומרים באזור הדלטה של הנילוס, אולי בימת ברדוויל שבצפון סיני, שיש לה סרטון גדול שמשני הצדדים שלו ים. ומפליגים שוב על כנסי השוואות ואומרים, רגע, זה אולי היה יכול להיות. אבל אז אנחנו הולכים וממשיכים עם מסעות בני ישראל,
כן, במסע עצמו יש סימוכין ותימוכין ארכיאולוגיים?
אז פה אנחנו מגיעים אולי לעוגן הכי רציני ולבעיה הכי גדולה. אנחנו מדברים על תנועה של הרבה מאוד אנשים במדבר, גם אם לא נקבל את המספרים של הסיפור המקראי, 600 אלף בתי אב, 2 מיליון איש, אין דבר כזה בהיסטוריה האנושית של תנועה באזור מדברי של כמות כזאת של אנשים. אז אנחנו מדברים על הרבה פחות, אבל איפה השרידים של אותם 40 שנה במדבר, עם תיאורים מפורטים של אתרי חנייה וכו'. ופה אנחנו שוב נמצאים מול התפתחות מחקרית של עשרות השנים האחרונות. היום אנחנו יודעים בסביבה מדברית לזהות תנועות של כמה ציידים לקטים בתקופות פרה-היסטוריות שישבו באיזה נקודה, עשו מטורה, סיטטו שני
קצות. אז לכל שכן, אם אנחנו מדברים על קבוצה גדולה כל כך.
בדיוק. אז איפה אותם אנשים? איפה הם חנו? איפה המעלים שלהם? איפה כלי האוכל שהם אכלו? איפה הבסיס של הקיום? ופה באופן מאוד מאוד ברור, בכל המרחב המדברי שבין מצרים לארץ ישראל, איפה שלא נלך, בסיני, בנגב, בדרום עבר הירדן, אנחנו לא מצאים עדויות בפרק הזמן המאוד ארוך שאליו ניתן לייחס את יציאת מצרים, אנחנו לא מוצאים שום עדויות לתנועה של נוודים. זאת אומרת, האירוע הזה של תנועה של הרבה מאוד אנשים במדבר במשך, לא שנה, שנתיים, במשך כמה שנים, אפילו נגיד לא 40, פחות, האירוע הזה היה צריך להשאיר איזה שהם עקבות בממצא, ואין לנו. יש לנו בתקופות הרבה יותר קדומות, יש לנו בתקופות יותר מאוחרות, בתקופת הברזל, בימי בית ראשון, בוודאי בתקופות מאוחרות יותר, אנחנו יודעים לזהות את היחסים בין עבדים לבין יושבי קבע, תנועות של בדואים קדומים וכו'. ובתקופה הזאת פשוט אין לנו כלום. וזה לוקח לסיפור הרבה יותר גדול של האמת ההיסטורית במקרא, שגם כן נמצא בוויכוח גדול בין חוקרים בשנים האחרונות, ואיך התגבש
בכלל עם ישראל באזורי ההר של ארץ ישראל, שלזה יש לנו עדויות ארכיאולוגיות.
אילולי משמעויות פוליטיות, היינו אומרים שאין בכך שום פחיתות כבוד או הורדה מאיזושהי קדושה, אפילו אולי ההפך, בקריאה של הטקסט הזה כמיתולוגיה. סליחה.
בהחלט, בהחלט. הרי אנחנו יודעים מתי הטקסטים האלה נכתבו, נכתבו הרבה מאוד שנים אחרי האירועים עצמם. בכל התגבשות של עם, כמעט בכל מקום, צריך איזשהו מיתוס קדום מאוד הרואי, שיגיד איך הגענו לפה. לא יכול להיות שסתם התגבשנו מאיזשהו אנשים שהיו פה קודם, אלא צריך איזשהו אירוע מכונן, רואים את זה ביוון, רואים את זה באירועים של היסוד של רומא וכו'. ואז זה לוקח אותנו באמת לכיוון אחר. האם יש איזשהם יסודות שיכולים להיות משהו בריאליה של התקופות הקדומות, מסורות שהשתמרו במשך מאות בשנים וכן מבוססות על משהו, או שזה פשוט מיתולוגיה מומצאת לחלוטין. ישב מישהו, נגיד במאה השמינית, שביעית, שישית לפני הספירה, ויצר את ההיסטוריה המדומיינת של העם שכבר היה קיים, כבר היה לו נוכחות מאוד מאוד גדולה בכל ארץ ישראל. ושוב, אם הולכים לשדה הארכיאולוגי ושואלים את השאלות, יוצאים עם הרבה יותר שאלות מאשר עם תשובות. זאת אומרת, כשמפרקים את הסיפור הגדול הזה לגורמים, כמו שאמרתי קודם, האירועים המאוד ציוריים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, התופעה של הנדודים, ההתגבשות, אנחנו מוצאים את עצמנו באמת בשדה שאומר, רגע, זה לא יכול להיות שזה קרה ככה, אולי יש עדות כזאת, עדות אחרת, למשהו שיכול היה להיות בתקופות קדומות יותר, שיכול היה להישאר בזיכרון הקולקטיבי, אבל כל זה לא מונע לספר את הסיפור עוד פעם ועוד פעם לאורך הדורות, ותמיד בפסח חוזרים אליו, ותמיד עולה השאלה, וזה ממש מחזוריות שנתית, שאני רק כבר רואה אותה לא מעט שנים,
כן, אולי אפילו אנחנו עצמנו שוחחנו על כך בעבר. כמובן שיש, אתה יודע, לצד השני, אני חושבת מיוצג היטב בספר מאין באנו, שמביא כל מיני הוכחות שונות, למי שרוצה להמשיך ולהתעניין בנושא. אני מאוד מודה לך, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה, ושיהיה חג שמח.
תודה וחג שמח. להתראות.
ואם אנחנו במיתולוגיות מעצימות הנוגעות לתמה הזאת של מעבדות לחירות, בוא נשמע מה קורה בעולם גיבורי העל בעניין הזה. נפנה כמובן לאבנר מרב, פרשננו לענייני גיבורי העל. בוקר אור. אז כן, יש את התמה הזאת אצל גיבורי העל, הם בכלל יש להם שלב שהם או אנשים אחרים או יצורים אחרים שהם לוחמים למענם הם בכלל עבדים?
ודאי, זה קיים שהגיבורים עצמם הם עבדים, זה קיים שהגיבורים משחררים עבדים, וזה גם קיים שהם בעצם הופכים לאיזשהו סמל לחירות ולשחרור בעצמם ברמה הקונספטואלית. דוגמה, אני חושב, מאוד מאוד קלאסית. כמובן, קודם כל, תמיד כשמדברים על גיבורי העל, צריך לדבר קודם כל על סופרמן. וסופרמן בהחלט מייצג את הנושא הזה של חירות ושל שוויון, ובהמון תקופות שגם את קפטן אמריקה ראינו את זה, וגם של סופרמן, שכאילו אולי הציבור הרגיש שאמריקה איבדה את דרכה והתרחקה מהערכים שעליה היא נוסדה, אז סופרמן הוא שם להזכיר שהוא נמצא בעצם כדי להילחם עבור הערכים האמריקאים, ואחד מהם הוא כמובן החירות והשוויון, שזה משהו שאנחנו לצערנו הרבה פעמים רואים נעלם מהחברה האמריקאית או מהמיינסטרים האמריקאי ומוחלף בכל הנרטיבים אחרים. אז בהחלט אחד הדברים שסופרמן עושה זה להילחם, ויש לו אין ספור סיפורים שאו על פני כדור הארץ או בכוכבים אחרים הוא משחרר עמים של עבדים או נלחם בכל מיני גורמים שזוממים לשעבד את האנושות. זה בהחלט קיים שם ממש on the nose, וכמו שאמרתי גם קפטן אמריקה, וקפטן אמריקה היופי האמיתי של הדמות הזאת, זה שגם כשהערכים האמריקאים באים בהתנגשות עם הממשל האמריקני, הוא תמיד עומד לצד הערכים. זאת אומרת, הוא לא, הוא מאמין שהרעיונות של, 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 של אחווה ושל שוויון הם יותר חשובים מהממשלה או, או, או השלטון באותו רגע. בתחילת שנות ה-2000 היה סיפור פנטסטי, שאחר כך גם הוא בד באופן מאוד חופשי לסרט קולנוע, אבל סיפור שנקרא קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, סיביל וור, סליחה, הסרט נקרא קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, הקומיקס עצמו נקרא רק מלחמת האזרחים, סיביל וור, כי הוא בעצם מתפרס על פני כל יקום גיבורי העל של מרוול, וראינו שם לצד קפטן אמריקה עוד המון המון גיבורים, ובעצם מי שהיה יריבו בצד השני היה איירון מן, אבל בסיפור הזה הממשלה בעצם בעקבות איזשהו אסון ש... שמעורבים בו גיבורי על, דורשת שכל גיבור על יירשם בממשלה ויסגיר את הזהות הסודית שלו. שזה צעד שכביכול נועד
כן, זה קצת מזכיר שוב, אני הולכת טיפה רחוק, אבל דרישה לוויתורים על חירויות, נגיד בתקופות מגפה. למשל.
כי אני פחות מתחבר לשואה הזו, אבל אני כן יכול להגיד לך שזה בא בתחילת שנות 2000 אחרי אסון התאומים, בתקופה שבה הרבה מחירויות של ציבורים, נניח מוסלמים, נלקחו מהם בשם הפטריוט אקט, בשם כל הרצון הזה לביטחון. ושם באמת קפטן אמריקה הוא זה שמנהיג את המרד נגד הממשלה, והוא זה שאומר שלא זו הדרך האמריקאית, ואי אפשר לסכן או לוותר על חופש הפרט וחופש הפרטיות של האדם או של הגיבורים בהקשר הזה, רק כי ככה הממשלה חושבת שזה נכון, זה ערך שהוא ערך עליון ואסור לוותר עליו.
וואו, אז הוא בעצם שואל כאילו מהי פטריוטיות אמריקאית, האם הבסיס שלה הוא אפילו אולי עוד לפני כאילו הישרדות מיידית הוא החירות הזו.
חד משמעית, חד משמעית, ובאמת לעשות בעצם אייטם על ההבדל בין קפטן אמריקה ואמריקה, זה באמת משהו מרתק שלעצמו, ואפשר מתישהו לעשות אותו בהחלט.
כן, בבקשה.
בשמחה, נרשום לעצמנו, אבל כן, ובעצם הקונספט הזה, ואם כבר נגענו בעניין הזה של הרדיפה המוסלמית, אז גם פה נעשו אז צעדים שלחלק מהאוכלוסייה המוסלמית הוגבלו החירויות בשם הביטחון אחרי אסון התאומים, כי המפגעים בעצמם היו הרי פנאטים ממוצא מוסלמי, אז כמובן שעשו את הקפיצה הלוגית הזאת, אבל באותה תקופה הייתה גם הרבה שנאה לא מוצדקת כלפי מוסלמים שמן הסתם חפים מפשע, ובין היתר כתגובה לשנאה הזאת, אז ראינו דמויות מוסלמיות פתאום בקומיקס שלא היו קודם, והדמות הבולטת ביותר היא קמאלה קאן, מיז מרוול, שגם היא ראינו בסרט קולנוע ממש לאחרונה, וזה בעצם דוגמה מאוד טובה לאיך משתמשים בקומיקס, בנרטיב, בעלילה, כדי לקדש את הערך הזה, ואולי בעצם להוציא מעבדות לחירות וברמה הקונספטואלית ציבורים שלמים.
כן. בוא נעבור גם מעבר לים, אנחנו כמעט לא מדברים על קומיקסים אחרים, לא מספיק. ויפו ונדטה, זה כן. קומיקס אמריקאי שעוסק באנגליה או שהוא קומיקס אנגלי?
אז מי שכתב את ויפו ונדטה זה אלן מור, אלן מור הוא בריטי בעצמו, אבל הוא עבד תחת הוצאות אמריקאיות הרבה מחייו. אז סוג של יציר קיליים, אבל כן, הוא בעצמו בריטי, והפרספקטיבה הזאת האירופאית שלו, היא משהו שבא לידי ביטוי הרבה מאוד, כי הרבה מאוד מהדברים שהוא כותב הם באמת נגד הממשל האמריקאי, התרבות האמריקאית, אבל לא רק. ויפו ונדטה זו דוגמה מצוינת לקומיקס שבו הוא בעצם מראה את הסכנות שבלתת יותר מדי כוח לממשלה, הוא מתקיים במציאות אלטרנטיבית שלפי חלק הפרשנויות הנאצים ניצחו בה, ובעצם הקימו משטרים פשיסטיים בכל רחבי אירופה, ובאנגליה יש משטר פשיסטי כזה, ובעצם מולם נלחם וי. וי הוא טרוריסט הוא טרוריסט לוחם חירות, הוא עושה פעולות טרור, אבל כאילו לפי הסיפור הוא מהצד הטוב, כי הוא בא לשחרר. הוא עוטה על פניו מסכה של גיא פוקס, שגיא פוקס היה טרוריסט קתולי שניסה לפוצץ את ארמון בקינגהם לפני כמה מאות שנים, והוא בעצם מייצג את הערך הזה של השוויון, של החירות, של להתנגד לפשיזם, ומוסר ההשכל בעצם של הקומיקס הזה וגם של הסרט, אגב, מי שעשו סרט
והשורה האחרונה, כי השעה הסתיימה, מוסר ההשכל?
מוסר ההסקלי, שכל אחד יכול להיות זה שמקדש את הרעיון ונלחם למען החירות, וזה לא משנה מי מאחורי המסכה.
מעניין מאוד, אני מודה לך. אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על, תודה רבה.
תודה לך.
אנחנו עם בשורה רעה, כמובן שהכל יחסי, יחסית לשאר הבשורות זו בשורה מסדר גודל, הייתי אומרת, בינוני. מסתבר שהבננות בסכנה, הבננות מתמודדות במרוץ הישרדות קשוח מול פטריות שתוקפות את מטעי הגידול, אבל הבשורה היותר טובה אולי, זה שהנדסה, חקלאות מהונדסת, תוכל לסייע לנו בעניין הזה. נפנה לקסניה ז'ורבל, דוקטורנטית למדעי בעלי החיים, וכותבת במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
שלום, בוקר טוב שרון.
בוקר אור.
אז באמת...
קודם כל, מה באמת קורה עם הבננות? נתחיל, לא, אבל בואי נתחיל בבעיה. מה תוקף את הבננות, בסדר?
אז בעצם זה משהו שהתחיל די מזמן, זאת אומרת, הבננות כבר ידועות בניסיון שלהם לשרוד. הייתה מחלה שתקפה את הבננות אי שם באמצע שנות ה-20, קוראים לה מחלת פנמה, כי היא התחילה לראשונה בפנמה, שהאזור גידול של הרבה מאוד מטעי בננות. למחלה קוראים... שנייה, ברח לי, אני שנייה אזכר בזה. בעצם זו פטריה שנמצאת באדמה, והיא פוגעת בבננה בצורה שהיא לוקחת לה מהחומרים המזינים, ובסוף פורגת את הצמח. והחקלאים בפנמה גידלו בעיקר את זן הבננות שנקרא גרוס מישל, שהוא היה מאוד טעים וכולם נורא אהבו אותו, היה מתוק, והם נאלצו להפסיק את הגידול שלו. זאת אומרת, הם הפסידו לפטריה בסבב ההוא, כי הבננות לא הצליחו לפתח עמידות, וזה נובע בעצם מזה שגידול בננות הוא מונוקולטורה. כשמגדלים מטעי בננות, בעצם כל צמחי הבננה במטע זהים, אחד לשני, וזה מונע מהם...
זה חייב להיות ככה? או שניתן לגדל מטע שיש בו כל מיני זנים?
זאת שאלה טובה מאוד. בבננות יש לנו כמה סיבות לדבר הזה. קודם כל, בשונה מגידולים אחרים חקלאיים שאנחנו מכירים, אם נסתכל בסופר, יש לנו כמה סוגי עגבניות או כמה זני תפוחים שנמכרים, נכון? ובבננות בדרך כלל יש רק זן אחד שמציעים לנו למחירה. אז בעצם הזני בננות שמשתמשים בהם לחקלאות, הם לא כל כך מגוונים, והם די ישנים. זאת אומרת, מישהו פיתח אותם אי שם מזמן, בצורה רגילה של החלאות, שנהוגה בחקלאות במשך שנים רבות, ומאז משתמשים בהם. ובעצם הגרוס מישל היה זן טוב, שנורא אהבו, והוא היה הזן העיקרי ששווק למאכל, בגלל איכויות שרצו לשמור עליהם, ולכן... היה עדיף לשמור על אותו צמח, לשתול עוד ועוד.
נכון, אבל אנחנו יודעים שתמיד יש סכנה במונוקולטורה, נכון? אם נפגעת, אז נפגעת חזק.
נכון, נכון מאוד. גם בגלל שנפגעת, וגם יש עוד בעיות עם מונוקולטורה בענייני האבקה בעצם, כי בשביל שצריכים לגדול במונוקולטורה, לעתים צריך להשתמש בהרבה חומרי הדברה, או כל מיני חומרים כימיים שעוזרים בעצם לשמור על אותה מונוקולטורה, כי היא פגיעה, וזה פוגע גם בדבורים, בין יתר החרקים, אז זה גם מפריע לפעמים להאבקה. יש כל מיני בעיות, אבל בעצם לבננות אין כל כך הרבה אלטרנטיבות. כי אחד הדברים המאוד נפוצים שעושים במטעי בננות, זה להרבות אותם, דרך תרביות תאים, שזה אומר שבעצם לוקחים איזשהו חלק מהצרח, מעבירים אותו למין צלוחיות, ומגדלים את כל הצמח מאותה תרבית תאים זהירה. והוא בכך זה. ועל כן הם מאוד מאוד פגיעות הבננות, במיוחד כשזה משהו שמתפשט דרך האדמה, ואנחנו יודעים שאנשים מטיילים בעולם ומעבירים מחלות, ו...
בעצם הבננות שאנחנו אוכלים היום, הם אף פעם לא בננה בלדי? אני יודעת איך לקרוא לה? היא תמיד בננה מתורבתת?
נכון מאוד. נכון מאוד, וזה נוגע בנקודה חשובה בעצם, שהפתרון שהגיעו אליו עכשיו, הוא בזכות בננה בלדי, כמו שקראת לה.
אני לא חושבת שאי פעם נשמע המושג הזה יחד, אבל יאללה, בוא ננסה להשריש. כן.
בעצם החוקרים שניסו לעזור לבננות באוסטרליה, זה מחקר מאוד ארוך של 30 שנה, ובעצם האנושות ידעה שיש פה איזה בעיה. מאז שהזן של הרוס מישל נפגע עם הרייס 1, עם המחלה הקודמת שהתפרצה של הפטריה שתקפה אותם, וככה במזל היה איזשהו זן שהצליחו להחליף בו, הקוונדיש, שיש אנשים שחושבים שהוא גם פחות טעים. אז אם מישהו מוצא ויכול להשוות בין השניים, זה מעניין. אנשים טוענים שהוא פחות בננתי בטעם.
הוא יותר מעודן, לא הקוונדיש. פחות בנני מעט.
כן, ויש מי שזוכר ואומר שהוא פחות טעים. אז בעצם היה מזל שהיה את הזן הזה, וככה אפשר להמשיך ולגדל. היום הוא בערך 50% מהגידולים בעולם. כדי שתביני כמה זו פגיעה בחקלאות. ובעצם הטרופיקל רייס 4, הפטריה שמתפשטת עכשיו, היא גם התחילה במסע של התפשטות בין יבשות, כנראה בזכות האנושות עברה ככה ממקום למקום, והיא הגיעה לדרום אמריקה, שהיא יצרנית מאוד גדולה של בננות, והתחילה פאניקה קלה, של אולי זה הסוף גם של ה...
גם של הקוונדיש? או, וואו.
בדיוק. כולנו אוהבים בננות, מה יקרה?
אנחנו סוקדים לבננות, בננה זה ארוחה.
כן, בננה זה פרי שנחשב בריא וטוב, ואנשים אוהבים לצרוך אותו, אז זה באמת יהיה מין תבוסה כזאת, וישאיר טעם רע בפה כשיעלמו הבננות. אז האנשים באוסטרליה כבר התכוננו לזה, והמחקר הזה הוא לא סתם צץ ככה פתאום. יש שם הרבה ניסיונות למצוא פתרונות, או בדרכים המקובלות, בחקלאות הקלאסית של למצוא איזשהו צמח שבמקרה יצליח להיות עמיד ולנסות החלאות ככה בין הזנים הקודמים לזנים חדשים, אבל יש גם חיפוש פתרון אלטרנטיבי, שבמקרה הזה הוא הנדסה גנטית. ואומנם זה נשמע קל, יופי, הנדסה גנטית, אבל זה בעצם תהליך מחקרי מאוד לא פשוט, שדורש שנים, כי בננה בעצם נותנת פרי אחרי 15-18 חודשים של גידול העץ, לא ישר, וצריך לעשות את כל הבדיקות הנדרשות, וגם אחד הקשיים שהקבוצת מחקר מתקלה בהם הייתה שאף אחד לא נותן אישורים להביא מחלה, ובצדק, כדי לנסות ולבדוק אם הבננה שלך הצליחה והיא עמידה למחלה,
כן.
אז הם צריכים לחפש מקום לערוך את הניסויים שלהם, לגדל את הצמחים, לוודא באמת
שבו כבר עמידים. יש את המחלה. לא?
כן, נכון. אז הם התחילו עם ארבעה קווים, ארבעה קווי בננה, שבעצם מה שהם עשו, ההנדסה הגנטית שבעצם הם עשו, הייתה לקחת גן לעמידות מזן בר של בננה. הם חזרו אחורה למקורות הבננה החקלאית, זו שמגדלים, והסתכלו בעצם מה קורה בבר, בטבע, והם מצאו בננה שהיא לא הפרי שאנחנו מכירים, אלא הוא פרי עם המון המון גרעינים, שלמשל זו דוגמה ללמה אנחנו מעדיפים פירות מסוימים בחקלאות על אחרים, אז ההחלאות שיצרנו יצרו לנו בננה ללא גרעינים טעימה רכה, והזן בר שהם עשו היה מלא גרעינים, וכנראה פחות טוב לאכילה מהסיבה הזאת, אבל הוא היה עמיד למחלה. אז הם מצאו את הגן הזה שמקנה את העמידות, והכניסו אותו לארבעה קווי בננות, יצרו ארבעה קווי בננות, ובעצם המשיכו לשלב הניסוי בשדה עם אחד מהקווים, וראו שבעצם לא רק שהוא בעל איזושהי עמידות לדבר, הוא גם התוצרת החקלאית לא נפגעת. כמות הבננות ואיכותן נשאר זהה, שזה משהו שכמובן מאוד חשוב לחקלאים, כי אם הצמח עמיד אבל הוא מוציא פחות פירות למשל, זה יכולה להיות בעיה.
ואין בו יותר גרעינים כרגע?
ואין בו יותר גרעינים? לא, כי הגן
שאני סתם ככה, אני זורקת פה משהו שסתם עשיתי קישור שהוא לא קישור לוגי. יכול להיות שזנים שיש בהם יותר גרעינים ככלל, לא רק בבננות, אולי הם עמידים יותר? יש לך איזה מידע לגבי ההשערה הזו?
ניסוי, לא, ניסוי המשך מעניין.
ניסוי מעניין אבל, נכון? אוקיי.
כן, באופן שלי, צמחים שמרבים אותם מגרעינים, יש להם את האפשרות להתפתח. כלומר, הם לא זהים לחלוטין, ואז בעצם כשאתה מגדל עץ מגרעין, אז זה קצת שונה, כי התהליך שבו ההפריה הביא לו שתי אופציות גנטיות, מאמא ואבא נקרא לזה, ובעצם נתן לו אפשרות להתפתח טוב יותר. כמו שאמרנו, הבננות הן זהות לחלוטין. אז יכול להיות שבאמת כשאתה מגדל בננה מהגרעין שלה, אז תיתן איזשהו יתרון. אז הנה, יש לנו רעיון למחקר המשך.
אוקיי,
אפשר להציע לג'יימס דייל באוסטרליה להמשיך איתו. אבל אז הפואנטה פה הייתה שהם התחילו עם ארבעה קווים, אחד המשיך, ואחד הזה הוא זה שמהווה עכשיו את הפריצה דרך הגדולה, והוא זה שנותן את התקווה לבננות, כי הוא אכן הראה עמידות, והוא טוב מבחינת התוצרת החקלאית שלו, אז החקלאים חסית מרוצים. כמובן שיש התנגדות, כי אנשים מפחדים מהנדסה גנטית, ולמרות שהגן היחיד שהחדירו, הגן לעמידות, שהוא דבר טוב, יש אנשים שחוששים מההשלכות של זה, כמו בכל צמח מהנדס גנטית. וכרגע האישור הוא בעצם לגיבוי. זאת אומרת, לא מתחילים מחר לייצר בננות מהנדסות גנטית לגידול חקלאי ושיווק, אלא שומרים את זה בתור תוכנית מגירה, כשיש כבר אישורים, למקרה ובאמת יתחיל איזשהו אסון, כמו עם הגרוס מישל והקוונדיש יתחיל להיעלם לנו מהשווקים, יוכלו לגדל את הצמח הזה ובעצם למנוע את היעלמות הבננות.
טוב, אז אפשר להגיד שכמעט הקדמנו רפואה למכה, פחות או יותר, הפעם, שזה יפה.
הפעם, כן, לא חסר מחלות נוספות, ובעצם אחת התקוות של קבוצת המחקר באוסטרליה, היא בעצם להמשיך עם הכיוון הזה של הנדסה הגנטית, ולנסות לעזור לבננות להתמודד עם עוד מחלות, ובעצם לאפשר להן להשיג את החשש הזה שאי פעם הם ייעלמו, ולתת להם תקווה להיות טובות ועמידות לשנים רבות. ובעצם אחת התהיות שלהם זה האם הם יכולים אולי ללכת אחורה עם הקוונדיש ולחפש בו את הגן לעמידות, כי בעצם בננה הקודמת הורישה את זה כבר בזנים הראשונים, בפעמים הראשונות שעשו את הניסיונות ליצור את זה, אולי הוא מסתתר איפה שהוא שם ורק צריך לעזור לו להיות פעיל וטוב, ואז לא צריך בננה מהונדסת. אז יש להם עוד איזשהו כיוון מחקר, הם לא סיימו את עבודתם והולכים לנוח, יש להם עוד דרך לעשות.
אני שמחה לשמוע, וגם נורא יש לי חשק עכשיו לטעום איזה בננת עבר כזו, איזה זן עתיק. מעניין איזה טעם יש לזה. טוב, אולי זה קו חדש גם במסעדנות, שאתה יכול לטעום כל מיני דברים כאלה של פעם, שקשה להשיג. אני מאוד מאוד מודה לך על הבשורות הטובות, אפשר להגיד, לבוקר זה, ועל הסקירה המעניינת. נשמח לדבר בקרוב. קסניה ז'ורבל, דוקטורנטית למדעי בעלי החיים, וכותבת במכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה, בתיאבון, להתראות.
תודה.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף, אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים.
אנחנו עם כותרת מפוצצת מעולם מתמטיקה, חוקרים מהונג קונג אומרים שהצליחו לפצח מעין טבלה מחזורית של מספרים ראשוניים. אנחנו רוצים לשאול, האומנם? לשם כך נפנה למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום. כן, אז
אנחנו נצטרך הקדמה קטנה על מספרים ראשוניים ומה הבעיה איתם.
כן, למה זה כל כך מדהים?
נכון.
הגילוי המרגיש הזה. אז מספרים ראשוניים הם במובן מסוים אבני הבניין היסודיות של עולם המספרים. אנחנו יכולים לחשוב על מספרים בגדול בגדול בשתי דרכים. לרוב אנחנו חושבים על מספרים כעל כמויות חיבוריות. זאת אומרת, אנחנו הולכים ומחברים, צוברים אחדות, וככה אנחנו מגיעים לעוד ועוד מספרים. אז אנחנו מתחילים מאחד, מוסיפים עוד אחד, מגיעים לשתיים, מוסיפים עוד אחד, מגיעים לשלוש, וככה אנחנו צוברים עוד ועוד מספרים. אבל יש לנו עוד פעולת חשבון שהיא הכפל, ואפשר לבנות מספרים לא על ידי חיבור, אלא על ידי כפל. וכשעושים את זה, הם לא כולם בנויים מיחידה. המספר 2 בכפל הוא פשוט 2, הוא 2 כפול עצמו. כפול, הוא פעם אחת 2, זהו. וגם המספר 3 הוא עצמו. המספר 4 הוא בנוי מפעמיים 2. המספר 6 הוא 2 כפול 3. ואז נוצרים לנו המספרים הראשוניים. אלה שהם
כאילו שיש בהם איזה אלמנט שהיינו קוראים לו מתנשא.
כן, כן, מספרים אחרים מרשים לעצמם להיות
פנויים,
להיעזר, להשתמש במספרים, או במספרים ראשונים, לא, חמש, מה כפול, מה אתה, אני לא, אני.
אני, חביבי.
אם ממש מתעקשים, אז אני חמש כפול אחד, אבל חייבים, זה מספר שכדי לכתוב אותו ככפל, הוא עדיין חייב את עצמו, הוא לא הופך להיות פשוט יותר, בניגוד ל-12, שהופך ל-3 כפול 4, הוא מכפלה של שני מספרים קטנים יותר.
אז מה, יש בעיה בלחזות איפה יהיה המספר הראשוני הבא? מה הבעיה?
שכן. זאת תעלומה שחומקת מידי המתמטיקאים כבר המון המון שנים. מנסים כל הזמן לעשות את זה. מנסים כל הזמן למצוא איזושהי נוסחה, כמו הרבה סדרות חשובות של מספרים. יש לנו נוסחה, לפעמים מסובכת, אבל שאומרת מה החוקיות. מתי יופיע המספר הבא, ועם מספרים הראשונים הדבר הזה חומק מאיתנו.
די, אני לא מאמינה. מה, הכל מתקדמים לכל הכיוונים, כאילו מהנדסים בננות, עושים לחלל, אבל את הנוסחה הזו של חישוב המספר הראשוני הבא, את זה לא פיצחו?
הצליחו להבין פחות או יותר איך הם מפוזרים. זאת אומרת, אם את אומרת לי... אני, מה הסיכוי שלי למצוא מספר ראשוני בין מיליון למיליארד, אז לזה יש תשובות לא רעות.
אבל מה הוא יהיה בדיוק, שם נתקעים?
שם פשוט צריך לחשב ידנית ולמצוא, ממש צריך לעבור כמו בימי הביניים, לעבור מספר מספר ולבדוק האם הוא ראשוני או לא. לא רק זה, יש משהו מאוד חרפק, אפשר להגיד רגע, אבל אפשר לנסות לייצג מספרים בבסיס אחר. נכון, אנחנו הרי יודעים נכון. שיש מספרים בינאריים, יש זה לא משנה. לא משנה איך מייצגים את המספרים הטבעיים, כי מספרים ראשונים חיים, יש להם משמעות בעיקר בעולם ללא שברים, בעולם של מספרים שלמים, טבעיים. לא משנה איך אנחנו מייצגים אותם, לא משנה באיזה טריק אנחנו משתמשים כדי לכתוב אותם, איזה בסיס ספירה, מה אנחנו עושים, נשאר איזשהו אלמנט כאוטי ובלתי ניתן לחיזוי במופעים המדויקים שלהם. אנחנו למשל יודעים שהתדירות שלהם הולכת ויורדת, ואנחנו אפילו פחות או יותר יודעים באיזה קצב היא הולכת ויורדת.
טוב, זה הגיוני. אני חושבת, כלומר אינטואיטיבית זה נשמע לי הגיוני פשוט.
אבל אם תשאל, אבל לדעת האם בעוד, אם את לוקחת אחד ומיליון אפסים ואז מוסיפה לזה 7, האם המספר הזה הוא ראשוני או לא, אין לנו כלל מובהק שאומר את זה, פשוט צריך להתחיל לבדוק האם זה מתחלק טוב, ב-5 זה לא מתחלק, כי הספרה האחרונה שלו היא 7. אבל ככה צריך להתחיל לעשות, ממש לעבור ידי.
כבן אדם לא מהתחום, הייתי אומרת שזה מדהים אותי, שלא כולם יושבים ומנסים לפצח את זה כל הזמן, אבל בסדר. והנה בעצם מסתבר שזה מה שעשו אולי, אותה קבוצת חוקרים מהונג קונג, עליה אנחנו מדברים?
אז כן, לא רק ש... אז קודם כל מנסים מאוד למצוא איזושהי חוקיות, ואיזה שהם קירובים, ויש נוסחאות שאומרות, המספר שהוא 2 בחזקת כל מאיזשהו ביטוי, יש סיכוי מאוד מאוד טוב שהוא מספר ראשוני. ואז באמת, זה לא תמיד מייצר מספר ראשוני, אבל לעתים זה מייצר מספר ראשוני.
וואו, סיכוי מאוד מאוד טוב. אני, טוב שאת הבגרות שלי לא הרגשתי עם המשפט הזה. היי, סיכוי מאוד מאוד טוב ש-X שווה ל... אוקיי, בסדר.
מספרים ראשונים הם גם מאוד שימושיים, בכל מיני תחומים כמו הצפנה ודברים כאלה, אז יש לנו אינטרס שיהיה לנו קל למצוא בקלות רבה מספרים ראשוניים גדולים ככל האפשר. ואותה קבוצת חוקרים מהונג קונג טוענת שהם פיצחו את הדבר הזה. וכאן המאזינים או הקוראים הנאיבים עלולים ליפול בפח. כי הספוילר הוא שמדובר ב... איך נאמר בעדינות, אולי גוזמה, אי דיוק מסוים.
קודם כל, אתה יכול להסביר לנו איך הם הציעו, מה היה הפתרון שלהם?
אני לא יכול להסביר איך הם הציעו.
לא.
הם, הם, המאמר שהם כתבו משתמש במונחים מצד אחד במנגנונים מאוד מאוד מורכבים, ומצד שני במונחים מאוד מאוד מעורפלים. הם מדברים על זה שלמספרים יש שורשים משותפים, אבל הם לא משתמשים במילה שורש במובן של שורש של 9 זה 3 ושורש של 16 זה 4 וכל מיני כאלה, ושיש משפחות, יש שם כל מיני מונחים מאוד מאוד עמומים ולא מוגדרים היטב. אחד מאבני הבניין, הדרישות ההכרחיות של מתמטיקה, זה שאין, זה החיסרון והיתרון. במתמטיקה אין כפל משמעות, אין לא ברור למה התכוונו. כל מונח במתמטיקה, קודם כל מגדירים אותו. יש הגדרה מאוד מאוד מדויקת, שלפעמים גורמת לו קצת לחרוג מהאינטואיציה שלנו. הרבה פעמים דברים שאנחנו מפרשים כפרדוקסים, זה כי המונחים המתמטיים, מכיוון שיש צורך להגדיר אותם בצורה מאוד 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 ברורה, לפעמים זה מאלץ אותם קצת לא להסתדר עם האינטואיציות שלנו, אז הם לא עושים את זה. משתמשים בכל מיני מונחים קצת מעורפלים.
אבל השאלה היא האם, מעבר למונחי המעורפלים, אני מניחה שהם הדגימו והראו איך הם יכולים למצוא את המספר הראשוני הבא, לא? הם לא הדגימו את זה?
אז זה יפה. אז השאלה, איך אנחנו יודעים, כן? איך אנחנו יודעים במתמטיקה שמשהו הוא נכון? והתשובה כאן היא קצת דומה להרבה תחומים מדעיים אחרים. אנחנו צריכים שמספיק מתמטיקאים אחרים יסתכלו על זה ויגידו, כן, זה בסדר, מה שנקרא פירי, ביקורת אמיתים. בגלל זה מאמרים מתמטיים שמתפרסמים בכתבי עת מתמטיים רציניים, עוברים ביקורת אמיתים. יש כמה מתמטיקאים שלא היו שותפים לפיתוח המקורי, מסתכלים על הדבר, מתמטיקאים מאותו תחום, ואומרים, כן, אנחנו מבינים את שרשרת הטיעונים, וזה בסדר מה שהם עשו. והמאמר הזה לא עבר את התהליך הזה, הוא לא התפרסם בכתב עת מתמטי מוכר, הוא לא עבר ביקורת עמיתים על ידי מתמטיקאים מתחום תורת המספרים. יותר מזה, כותבי המאמר עצמם, וזה סימן האזהרה השלישי, כותבי המאמר עצמם הם לא מתמטיקאים מתחום תורת המספרים. עכשיו, זה קורה שאיזשהו גילוי מאוד מאוד משמעותי מתבצע על ידי לפעמים אפילו סטודנטים. היה לו מזמן חובב פאזלים שגילה פיסת פאזל מאוד משמעותית לריצופים ולדברים כאלה, אבל תמיד כשהדברים האלה מקבלים את החותמת, צריך שיבוא המתמטיקאי מהתחום הרלוונטי, יסתכל על הדבר הזה ויגיד, וואו, אכן מדהים הדבר הזה מה שעשיתם, אכן. וכאן זה לא קרה. יש שם מהנדס, ויש שם האנשים שחתומים על המאמר לא נעזרו בשורותיהם של מתמטיקאים מקצועיים, והתוצאה אכן קיבלה ביקורת עד כדי כך שקראתי באחד מהמתמטיקאים שסקרו את המאמר הזה, אמר שהוא מקווה שזה במסגרת, שזה יתפרסם במסגרת 1 באפריל.
באמת? עד כדי כך?
כן. עכשיו, באמת לעין בלתי מיומנת, הדבר עלול להיראות מדהים ומרעיש ואמיתי, אבל צריך לשים לב.
כן, אנחנו די נפלנו, אנחנו דרשנו לדבר על הנושא, כי היה נראה לנו שיש פה איזה ביג וואו. השאלה היא, האם, הרי אמרת מקודם, אני חושבת, שמשתמשים במספרים ראשוניים לצרכי הצפנה, לצרכי קריפטו. אם הדבר הזה יעבוד, אז הוא יעבוד, לא? אם ייקחו את המודל הזה וישתמשו בו, אז, you know, אז למי אכפת?
אז אין שם באמת מודל, זה העניין. יש שם מין טענה כללית כזאת שקיים, שיש קוד, שהמספרים הראשוניים מסתדרים בטבלה ראשונית, אבל לא מביאים ממש את הטבלה הראשונית, רק מציגים את העקרונות שאמורים לייצר אותה. זה בדיוק גם חלק מהמפוקפקות של הדבר, שברגע שאומרים, אוקיי, אז בואו נשתמש בכלי הזה שאמרתם שהבאתם, אז הם מתחילים לגמגם, ואומרים, תראו...
אבל אולי בשלב הזה באמת צריך מתמטיקאים אמיתיים שיכנסו לעניין, ואנחנו אולי נסיים בתקווה שזה כן יקרה. אולי מישהו יצליח לקחת את הבסיס המסוים שיש פה ולעבוד איתו?
יכול להיות, זאת אומרת, לא פוסלים אף פעם דברים על הסף, אבל כן מכל העבודה המתמטית שיש לנו עד עכשיו, בעוד שזה לא ודאי ומוחלט, יש יסוד מאוד 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 גדול להניח שזה בלתי אפשרי, שלא יימצא סדר וחוקיות במספרים הראשונים, ושזה לא סתם שמשהו כל כך יסודי נשאר לא מפוענח עד עכשיו. אז אני לא הייתי מפתח תקוות גדולות.
אוקיי, בסדר. אני מאוד מאוד מודה לך, מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. להתראות.
להתראות.
עבדים היינו לפרעו בגרמניה. זו דוגמה מתוך הגדת מעפילי עתלית. אחת מהאגדות הקיבוציות שבעצם השתרשו בקיבוצים והיו סוג של פירוש חילוני, אך כן כמובן ממשיך לייצג את, את המסורת של ההגדה של פסח. אנחנו רוצים להקדיש את פינת הלשון היום להגדות האלטרנטיביות האלו של הקיבוצים. נפנה כמובן לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. שלום.
בוקר טוב, שרון.
בוקר
אור. נכון, אז אנחנו באמת רוצות להקדיש שם את הפינה שלנו, או לייחד אותה, להגדות השיתופיות, להגדות הקיבוציות האלה, גם אולי מתוך איזושהי תחושת סולידריות והזדהות או קצת חיזוק לתושבי הקיבוצים, שהשנה יחגגו לפחות קיבוצי הדרום, העוטף, הנגב המערבי, וגם הצפון, יחגגו את פסח אחרת מהרגיל שלהם, לא בקיבוצם, לא בהגדתם, אולי בהגדתם, אבל אחרת. ובאמת האגדות האלה הן אגדות מיוחדות, כי הן לא בדיוק היו חילוניות, הן היו יותר, אני אמר, חקלאיות או שיתופיות או חברתיות. זאת אומרת, זה לא...
זה ערכים, ערכים אבל שהם אינם דתיים שלושתם, בסך הכל. מה שציין.
נכון,
זה לא הבסיס שלהם.
כן, זה נכון לגמרי, זה נכון לגמרי, אבל כמו שאמרת, הייתה שם, כמובן, היו שם היסודות המסורתיים, היו שם התכנים המסורתיים, היו האלמנטים המוכרים לנו, כלומר, נגיד כל עמודי התווך, כל שירי האמן השתנה, אחד מי יודע, עשר המכות, כל האלמנטים שאנחנו מכירים מן האגדות המסורתיות, היו שם, רק הם פשוט קיבלו איזושהי צורה אחרת, תחפושת אחרת, לבוש אחר, טקסטים אחרים, אולי נגיד שני דברים טכניים חשובים, ואז נעבור לכמה דוגמאות. אז אחד זה באמת להגיד מתי בכלל הם החלו. אז השימוש באגדות האלה כנראה החל בראשית שנות ה-30 של המאה ה-20. באמת היה בהם ביטוי לאורך החיים הקיבוצי, וצריך לעשות איזו הפרדה גם בין האגדות האלה לבין סדרי הפסח האלטרנטיביים, או אגדות אלטרנטיביות של התנועה הרפורמית למשל, או של תנועות מהפכניות יהודיות אחרות, שגם הם היו, והם היו כבר בסוף המאה ה-19. אנחנו לא מדברים על סדרי פסח.
וגם אפשר לפתוח סוגריים ולדבר על כך שבשנים האחרונות אנחנו בכלל רואים את ההגדה כמצע לכתיבה נוספת או שונה, להעברה של מסרים שונים. רבות ההגדות האלטרנטיביות גם בשנים האחרונות.
נכון, אז אני בדיוק עושה את ההבחנה הזאת בין האלטרנטיביות, שהן אלטרנטיביות באמת שיש להן איזושהי מטרה, איזושהי אידיאולוגיה מאחוריהן, במטרה באמת לעשות איזה הבדל, שינוי, העברת מסר, לעומת האגדות הקיבוציות שהן לא בדיוק מהמקום הזה, הן נכתבו בעיקר כדי ליצור דווקא את מה שהרבה פעמים מדברים שאנחנו לא מצליחים לעשות עם הילדים שלנו, זה לשמור את הילדים מעורבים בדבר הזה, הרי המטרה בהגדה הזה והיא גדלתה לבנך, כלומר איזשהו סוג של ניסיון להעביר את המסורת, את הזיכרון, את ההיסטוריה של מה עבר על העם היהודי במשך הדורות. ובשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר רבנים שמוצאים כל מיני פסקי הלכה, מותר לתת לילד לאכול לפני המועד המתאים לכך בהגדה כדי שישאר ער, מותר לתת להם ממתקים, מותר כל מיני דברים, ובלבד שילדים יישארו ערים ויהיו מעורבים בקריאת ההגדה ובעברת ההגדה הזאת הלאה. ובעצם מה שעשו הקיבוצים והבינו די מהר שכדי שאנשים יהיו מעורבים וירגישו שייכים, פשוט צריך לדבר עליהם. אז הם באמת
מופיעים... אוקיי, את כן, את אומרת שזה יותר היה מהמקום של והיגדת לבנך, מאשר עם מקום של העברת מסרים, ושוב, גם חלק מהשארת היהודי הגלותי מאחור, ובניין הארץ, והמעבר לעבודה פיזית, כל הדברים האלו קיימים בהגדות האלו.
אז נכון, אני חושבת שזה נכון, אבל אני חושבת שזה באמת יושב עדיין על ההכרה בחשיבות של ההשתייכות לזהות היהודית, כלומר, אני חושבת שבאמת חלה אז ההפרדה הזאת בין להיות יהודי ללהיות דתי. זאת אומרת, יש שני דברים בדבר הזה, בוודאי יהודי-ישראלי, כן? זה בעצם התחלה של עיצוב היהודיות הישראלית, הארץ ישראלית, ואחר כך המדינת ישראלית, שבעצם, אתה, אנחנו מדברים על תקופה של ראשית העליות, או זה כבר עלייה השלישית בערך לארץ. אנחנו מדברים עדיין על לפני השואה, ואחרי השואה אנחנו רואים שינוי גדול באגדות. אנחנו רואים למשל שכל האגדות הקיבוציות בשנות ה-50 כבר מכילות בתוכן את פרק היזכור לנרצחי השואה וגם לחללי.
כן, כמו שאמרתי, עבדים היינו לפרו בגרמניה, שזה... בהחלט אזכור שקיים שם.
אז נכון, אז זה אזכור, אבל יש ממש אזכור, כלומר ממש האזכור שאנחנו מכירים, שאנחנו בדרך כלל קוראים ביום הזיכרון, ולהבדיל ביום השואה והגבורה באיזשהו נוסח מסוים שהמדינה קבעה אותו, אז היה גם אזכור כזה באגדות, למשל את רבבות, נזכור את רבבות, והוא היה נזכור כמובן, כי זה אנחנו, זה קיבוץ, יש כאן הערכים היחד, אז נזכור את רבבות הנשמות של אחינו ואחיותינו שנחרטו בלי איתם, אשר נפלו במערכות הקרב, ואשר עבדו תחת החורבות ואיי המפולת, כלומר, כן, איי המפולת בשואה, אשר הרימו את נס המרד, כלומר, לא סתם הרימו את נס המרד, אנחנו מזכירים, זאת אומרת, זה כאילו נראה לנו מוזר למה בפסח החליטו לעשות את הזיכרון הזה, אבל בעצם אם אנחנו זוכרים נכון, אז בערב פסח פרץ מרד גטו ורשה. כלומר, מבחינת האנשים שהגיעו לארץ בשנים ההן, הדבר הזה היה חי מאוד והיה מציאותי מאוד והיה חזק מאוד בתודעה, ורבים האנשים שבאו לארץ באמת באו כניצולי שואה והקימו את הקיבוצים או חלק מהקיבוצים. והזיכרון הזה היה מאוד מאוד בוער, ולכן גם מובן מאליו שבפסח, שבו היה מרד גטו ורשה, מציינים את הזיכרון של הנופלים, בכל ההקשרים, ונוסף על זה...
לא, וגם בעצם זה שמדובר בסיפור של זיכרון של הצלה, זה אלו שניצולים ונמצאים כאן בארץ. מן הסתם יגידו, עכשיו אנחנו זוכרים את הסיפור הזה, שקרה עכשיו.
נכון, אבל אני חושבת שזה קצת מעבר לזה, אני חושבת שזה איזשהו אלמנט, זה חלק מהאלמנט, זה דווקא חלק בעיניי, חלק מהאלמנטים הדתיים שכן הולכים הלאה, אנחנו יודעים את הדבר הזה גם ב, okay. נגיד ביום, ביום כיפור למשל, בתפילת יום הכיפורים בבית הכנסת, בנוסח האשכנזי, יש לזכור לנרצחי השואה. יש לזכור לנופי מערכות ישראל. הסיבה שוב, כי זה יום דין, זה יום של תפילה, זה יום נורא חשוב, אבל זה יום שיש לו איזשהו ערך גם בעולם היהודי, וככה קושרים את העולם היהודי לעולם הישראלי, ואת כאילו חילוני.
בואי נגיע סמדר לכמה דוגמאות שהבאת לנו מן האגדות היפות האלו, לפני שזמננו יסתיים, בסדר?
טוב, אז נגיד, בטח, אז נגיד שכמובן אנחנו יכולים לדבר על... על זה שמעבר לדברים, באמת האלמנטים הדתיים וזה, מצאו בטקסטים, מצאנו באגדות האלה גם טקסטים שהם לא רק מן המקורות, יש גם מן המקורות, למשל משיר השירים, שזאת אולי המגילה הכי אביבית שאנחנו מכירים ככה מציינת את עונת הפריחה, את עונת את העונה החקלאית המדוברת, נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנסו הרימונים.
כלומר, כחלק מזה שזאת אגדה שיש בה, שחלק החקלאי בה הוא חלק גדול, את אומרת, האביב יש לו מקום גדול יותר באגדות האלו?
נכון, האביב, ההתרחשות החקלאית הקונקרטית שקורית עכשיו, מה שקורה עכשיו בעולמות שלנו, למשל, גם טקסטים שכתבו אותם נקודתית, כן, על המקום, מה שנקרא, אבל גם טקסטים שהם מצאו של אחרים שכתבו, למשל שלונסקי, בעל מילט, כתב, הדרך אלינו אכזר ונפתל, בואכה המישור והדרך היא הרה, כלומר, הוא מתאר את הדרך מגיעים למקום כלשהו, וההמשך הוא, ימלאו עוד ראשינו טל, לא תבגוד ברכת הזרע. לא באנו הלום לשחט אמרים, אמרים, אומר, כן, דיבורים. ציווינו חרוש ואחרש, וראה השדה, אומרים, אומרים. זאת אומרת, אנחנו ממש, מנסה קרוננו הגורנה, כלומר, ממש, גורן, אומרים, העונה הזאת שבה אוספים את האומרים שמתחילה...
והטקסט הזה מופיע בהגדה של פסח כלשהי בקיבוץ?
בהגדה של פסח לחלוטין שנת 1943, תו שין ג' ההגדה הראשונה של הקיבוץ הארצי, ומאז נצא הגדה החדשה בכל שנה, ולכל קיבוץ הייתה הגדה משלו. זה אולי ההבדל החשוב גם לציון. כל הגדה כל קיבוץ, מצד אחד היה המכנה המשותף של יוצאי הקיבוץ הארצי, ומצד שני כל קיבוץ נתן את השלושה, ארבעה, חמישה עמודים ספציפיים שלו, שתיארו את הווי הקיבוץ שלו. כמובן היו לנו כאן שירים של ביאליק, והיו טקסטים של ברנר, והיו עוד כל מיני דברים אחרים, אבל אם את ממש רוצה אולי עוד דוגמה אחת למשהו ש...
אני רוצה את הדוגמה, קיבוצים, הדוגמה הנפלאה עם, עבדים היינו לקפיטליזם בעיר.
אוקיי, אז... בהרבה מהגדות אנחנו מוצאים ממש התאמה לסיפור של ייסוד הקיבוץ. אז עבדים היינו לקפיטליזם בעיר, ונצעק אל השומר הצעיר, וישמע את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. ויוציאנו השומר הצעיר משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. ויוציאנו השומר הצעיר מערנו לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא איציק בכבודו ובעצמו. ויביאנו אל הארץ המובטחת, נחשונה, ארץ לא זרועה, ובה קוץ ודרדר, זאת ממש קטעי פרוזה שלמים שמספרים לנו גם, אנחנו למדים כאן כמובן שזאת אגדה של קיבוצי השומר הצעיר, זאת ספציפית אגדה של קיבוץ משמר העמק.
והגאולה היא שוב מהקפיטליזם העירוני, מחיי התפנוקים, אלה חיי החקלאות וההגשמה, וזה בעזרת השומר הצעיר.
וואו. אנחנו ב-1953, ממש ראשית המדינה, ראשית הקיבוצים שנולדו אחרי קום המדינה.
והעבודה, העבודה, עבודת הכפיים, העבודה החקלאית, היא זו שמנוגדת לעבדות. כלומר, בניגוד למה שאולי אנחנו תופסים היום, שדווקא חיי העיר הם אולי השחרור והעבודה היא עבדות, זה בדיוק ההפך כאן.
בדיוק, ואם כבר אנחנו מדברות על זה, ויש לנו עוד שנייה, אז נגיד גם משהו על מה נשתנה, ונאמר שמה נשתנה באמת מקבל פנים וצורות מאוד מגוונים באגדות, אולי אחת היפות שבהן, אותה אגדה מקיבוצי השומר, כמובן מה נשתנה, מביא את סיפור הקיבוץ ואת מה שקורה בו באותו הזמן, וגם איזשהם ערכים או אידיאולוגיות שבעצם מלמדים אותנו במה ערב חג הפסח שונה משאר הימים האחרים בקיבוץ. אז למשל, זה יכול לדבר על היום הספציפי, אבל גם יכול להיות על השנה הספציפית או על ההקשר הכללי יותר. אז נגיד באותה אגדה שדיברנו עליה מקיבוץ משמר העמק, יש למשל מה נשתנה השנה הזו מכל השנים, שבכל השנים אין אנו זורעים בנגב, וישנם שיבולים. בשנה הזו זרענו בנגב, ואין יבולים. זאת אומרת, ממש מתאר לנו את המצב שקורה בארץ באותה שנה. יש בעיה, אין יבולים. יש בצורת או יש אי הצלחה של היבולים, הם לא קורים. בכל השנים אין נולדים ילדים אפילו פעם אחת בחודש. בשנה הזו שני ילדים ממוצע בכל חודש, ופעם אחת אפילו תאומים. זאת אומרת, ממש מספרים לנו...
קרקע לדיווח חדשותי.
כן, אוקיי, בדיוק,
מעניין.
או אם נלך לרגע על אגדה אחרת של הקיבוץ הארצי, נגיד משנת 1976, שבכל הלילות מסובים ילדים לחוד והורים לחוד. הלילה הזה כולנו מסובים.
שזה מהווה הקיבוץ כמובן, כן.
בדיוק, זה בתקופת הלידה המשותפת של הילדים שהיו בנפרד מן ההורים. ובברעת אחרת בקיבוץ אחר מצאנו מסובין על שולחן הורים ושולחן בנים לחוד. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים את העניין הזה שיש הפרדה בין הורים לילדים, ושבחג הפסח זה היה הערב היחיד שבו כולם יצבו יחד וכולם יאכלו יחד, ולא הייתה ההבחנה הזאת או ההפרדה הזאת.
נציין סמדר לסיום שהיום אפשר כמובן לאורך כל השנים, אני התארחתי לא אחת כמובן בסדר קיבוצי, היום הבנתי כחלק מהתקופה הבא אנחנו חיים אתה יכול פשוט לשלם הרבה כסף ולבוא לסדר קיבוצי אם זה מה שאתה רוצה, בהחלט מסמל את השינוי.
ולהבדיל, אנחנו כמובן יכולות לציין שגם השנה באמת באופן מאוד עצוב, אנחנו גם נראה סדר פסח גדול וענק מאוד לשאר החטופים, וגם הוא מסימני התקופה. וגם
אגדת
חטופים, שאני מניחה שיש בה ביטויים למציאות הזאת. סליחה שאנחנו...
כן, וגם אנחנו חילונים ככל שיהיה עדיין מקווים. חג פסח, אולי תהיה פה איזו... יציאה רצינית, מעבדות לחירות וגאולה. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. להתראות.
תודה,
חג שמח. נקנח בפינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. אנחנו רוצים הבוקר, נכון, תקנת אם תהיה לחזור לשיח שהיה פופולרי בראשית האלף, של ככה השוואות DNA, נכון? למי יש גדול יותר, אפשר להגיד?
למי
לבננה,
יש גדול יותר,
לגוף,
כן, בוקר
לבן
טוב.
אדם.
אפילו בוקר לפני טוב. ראשית האלף. אני אחזור אפילו עוד אחורה לסוף שנות ה-70, ראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת. אנחנו מדברים על עידן שלפני ריסוף DNA, אז ידעו כבר משנות ה-50, אפילו לפני שהחומר הגנטי נמצא בכרומוזומים, ובכרומוזומים יש את החומר המוזר הזה שנקרא DNA, שהוא שרשרות ארוכות. לא ידעו עדיין לקרוא אותו כל כך, לא ידעו עדיין לפענח אותו, בטח לא בסקלות של היום. וחוקרים גילו שאפשר על ידי צביעה מסוימת, צובעים באיזשהו חומר שנקשר אחד לאחד ל-DNA, אפשר למדוד את כמות הצבע ולתת הערכה של כמה DNA יש בכל תא. ובדקו תאים שונים באותו אורגניזם, והגיעו למסקנה שכמות ה-DNA בכל תא קבועה. זה משהו שהיום נראה לנו טריוויאלי, אבל אז כמובן היה תגלית חדשה. ומכיוון שבמתמטיקה נוהגים לסמן ערכים קבועים ב-C, אז מישהו חסר מעוף קרא לזה ה-C value, כן? הערך ה-C, הערך הקבוע, כמות ה-DNA שנמצאת בכל תא, קבועה בכל הגוף. ואז התחילו לבדוק בבעלי חיים שונים, וגילו שיש שונות מאוד מאוד גדולה בין בעלי חיים שונים, כלומר בתוך כל חיה כמות ה-DNA קבועה, אבל אם אני משווה זבוב לעכבר, לאדם, לצפרדע, כמויות מאוד שונות. עכשיו, התפיסה אז, שוב, לפני שידעו לקרוא את ה-DNA, התפיסה אז שה-DNA מורכב מגנים, גם את זה ידעו כבר הרבה זמן, וככל שיש יותר DNA במשתמע יש יותר גנים, אבל לא הייתה קורלציה בין כמות ה-DNA לבין המורכבות של האורגניזם. כלומר, חיות שנתפסו כחיות פשוטות, היה להן יותר DNA מחיות שנתפסו כחיות מורכבות.
כן, היה אפילו כזה זה... אלבון, אלבון של האדם, טבענו את אלבוננו אלבון, על כך כן. שה-DNA שלנו הוא לא הגדול ביותר.
כן, וקראו לפרדוקס הזה, פרדוקס ערך הקבוע, C-Value Paradox, ובשנות ה-80, ה-90, היו המון מאמרים שמנסים להסביר את הפרדוקס הזה, איך זה יכול להיות שלחיות פשוטות יש יותר DNA מחיות מורכבות, ולהפך. את גודל הגנום מדדו בפיקוגרמים, פיקוגרם זה מיליונית של מיליונית של גרם, נרוץ קדימה 30 שנה, היום אנחנו יודעים שבערך פיקוגרם אחד של DNA שווה בערך מיליארד בסיסים, מיליארד נוקלאוטיד, מיליארד אותיות DNA. ולגנום האנושי, לפי מדידות, וזה אומת גם בריצוף כיום, גנום האנושי יש, הוא בערך בגודל של 3 פיקוגרם. כלומר, 3 מיליארד בסיסים, זה פחות יותר מסתדר. אבל אז אנחנו מוצאים כל מיני חיות עם ערכים לא סבירים, למשל לדו-חיים, צפרדעים למיניהם, יש C-value, גודל גנום של 6, 8, 10 פיקוגרמים. בסלמנדרות זה מגיע ל-50, 60, 70 פיקוגרמים. האקסולוטל מיודענו, יש לו גודל גנום של 50 פיקוגרם, כלומר פי, כמעט פי 20 מגודל הגנום האנושי.
החיות עם הגנום הגדול... איך אנחנו מיישבים את זה? איך זה מוסבר?
אז רגע, אני עוד מציג את הבעיה, ותכף ניישב אותה, כן. והחיות עם הגנום הגדול ביותר הם דגי ריאות. לדגי ריאות יש גודל גנום של מעל 100 פיקוגרם. עכשיו, דגי ריאות, למי שלא מכיר, קבוצה מאוד קטנה, בסך הכל 3 מינים, של דגים שבעצם שייכים לענף שממנו יצאו החולייתנים מייבשתיים, משמרים דגם גוף מאוד קדום. ואז אנשים אמרו, או, יש לנו פה איזשהו הסבר, הדגי ריאות האלה שיש מי שקורא להם מאובנים חיים, כנראה שהגנום הגדול תוקע אותם, והאבולוציה שלהם מאוד איטית, כי הם לא יכולים להתקדם. כן, אני שומע שאת מפקפקת בצדק, זה הסבר קצת קלוש. עכשיו, הגנום, בעצם לכאורה, מה זה משנה כמה DNA יש, אבל מסתבר שיש על זה הרבה השלכות. לגנום יש נפח, לדנ"א יש נפח. יותר DNA אומר גרעין גדול יותר, אומר תא גדול יותר, זאת אומרת פחות תאים בכל יחידת גוף. כלומר, לחיות עם גנום גדול יש פחות תאים. עכשיו צריך לשכפל את כל ה-DNA הזה. תאים, בעלי חיים עם גנום גדול, קצב חלוקת התא שלהם הרבה יותר איטי, ההתפתחות העוברית שלהם הרבה יותר איטית. כלומר, הגנום הגדול הזה הוא איזשהו משקולת שנושאים. מהצד השני, יש קבוצה שלמה של בעלי חיים, למשל חלק גדול מהחרקים, מה שנקרא חרקים בעלי גלגול מלא, כאלה שיש להם שלב של זחל גולם ובוגר, כמו פרפרים, זבובים וכולי, להם יש גנום מאוד קטן. להם יש גנום קטן פי 10 ולפעמים פי 20 מגנום אנושי. אז מה בעצם קורה כאן? כיום, אחרי שריצפנו כבר גנומים רבים, אנחנו יודעים שאין קשר בין גודל הגנום לבין מספר הגנים. ההבדל היא, אורגניזם עם גנום גדול, יש לו פשוט הרבה יותר זבל בתוך הגנום. וזה רעיון שעלה כבר בשנות ה-80, שניסו להסביר את כל ה-DNA הזה, ג'אנק DNA, בדיוק. כל ה-DNA הזה הוא זבל, ויש חיות שפשוט פחות טובות בלהיפטר מהזבל הזה, ולכן זה מסתבר אצלם, וזה יוצר כל מיני מגבלות. עכשיו, איזה מגבלות למשל? אפשר לחשוב על שני בעלי חיים דומים בגודל, של אחד מהם יש גנום גדול יותר, זה אומר שלמשל ברשתית העין יש פחות תאים. אז גנום גדול יותר אומר רזולוציית ראייה פחות טובה. אז בסך הכל גנום גדול זו בעיה. ובכל זאת עם הזמן אנחנו רואים שיש קבוצה של בעלי חיים שזה הולך ועולה, וכנראה שהרוב הגדול של DNA הזבל הזה, זה מה שנקרא DNA טפילי. כלומר זה DNA שמשכפל את עצמו, זה בעצם מעין וירוסים. נקרא טרנספוזונים או רטרווירוסים, כל מיני סוגים שונים של רצפי DNA, שיש להם את היכולת ליצור עותקים של עצמם, שנשארים בתוך הגנום. וזה פשוט נשאר שם כזבל. לעומת זאת, אותם בעלי חיים שיש להם גנום מאוד קטן, מדובר בבעלי חיים שהם קטנים, שהם מתפתחים מאוד מהר, שכל המטאבוליזם שלהם, הכל אצלם מאוד מהיר, ולכן יש לחץ סלקטיבי מאוד גדול לנקות את הגנום. להיפטר מכמה שיותר זבל, והם כנראה מגיעים לאיזושהי אופטימיזציה של ממש מינימום DNA, גנים וזהו, בלי זבל.
מה שיעיל יותר, כן.
מה שיעיל יותר. מעניין,
ומעניין אם, אתה יודע, אני תמיד תוהה לגבי, אתה יודע, התיאוריות על המחקרי הג'אנק DNA, אם אתה יודע, נגלה בעתיד של לא כך.
אז רגע, אז אם יש לי עוד דקה, לפני חמש שנים בערך, לפני חמש שנים היה פרויקט גדול שבדקו את פעילות ה-DNA, והגיעו למסקנה שהרבה מה-DNA זבלי בגנום האנושי, פעיל. ואז אמרו, קפטו ואמרו, הנה זה מוכיח שאין DNA זבל. כל ה-DNA הוא בעל תפקיד. הכשל הלוגי כאן הוא שפעיל... בדיוק, הכשל הלוגי כאן הוא שזה ש-DNA פעיל, כלומר משוכפל, משועתק, לא אומר שהוא בעל תפקיד, ואנחנו יודעים די בוודאות, שהרוב הגדול של ה-DNA העודף, כל מה שהוא לא גוני, כל מה שהוא לא גנים ואזורי בקרה, בטח בסלמנדרות ובצפרדעים, הוא באמת DNA זבל. והמאזן האבולוציוני כאן הוא בין ההצטברות של ה-DNA הטפילי הזה לבין הסלקציה להקטנה של ה-DNA, כשנניח לצורך העניין שאנחנו בדיוק באופטימום. הגענו למנוסחה המושלמת שלו יותר מדי ולא מעט. זמננו ממש
תם, אז טוב שהגענו לאופטימום, אנחנו נשנן מהבוקר גנן גידל גנום גדול. ונודה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה.
להתראות.
נודה כמובן גם לצוות שלנו, לתמנה הולצשטיין, לתמר בנימין ולדימה קרנצוב. אנחנו משודרים שידור חוזר בשעה 20:00 אם החמצתם, וכמובן כהסקט. אני שרון קנטור ואנחנו שלושה שיודעים. נפרדים מכם כעת, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.